חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב באולפן בני הראל. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, נסע הערב דברים בוועידת הנשיאים של ארגוני היהודים והודעה כי אם הוא ייבחר לראשות הממשלה, בכוונתו לפעול ליישום מתווה הכותל. השקם את הקשר עם כל הזרמים והתנועות ביהדות, ובין השאר, היישם את מתווה הכותל כך שכל יהודי בכל קהילה יוכל להרגיש בישראל כמו בבית, דברי גנץ. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט וממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד יחליטו לאחר הבחירות אם לפתוח בבדיקה משטרתית בפרשת המימד החמישי. על פי המסתמן לפי שעה, החשדות אינם נוגעים ליושב ראש כחול לבן גנץ שעמד בראש החברה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב לסירוב של יושב ראש כחול לבן גנץ לקיים מולו עימות בחירות. אתמול הזמנתי את גנץ לעימות, אך הוא מפחד לבוא ומסרב כי יראו שהוא לא מנהיג. איך הוא יעמוד בלחצים הרבים המופנים לראש ממשלה בישראל? אני קורא לו שוב, בני גנץ בוא לעימות. אזרחי ישראל צריכים לראות במי הם בוחרים, מה העמדות וכיצד אתה מתמודד עם לחצים. כך נתניהו בכנס בחירות בעכו. המטוס שיחזיר את המטיילים הישראלים ששהו בבידוד על ספינת דיימונד פרינסס צפוי לנחות בנמל התעופה בן גוריון ביום שישי הקרוב. בתום התייעצויות עם גורמי תעופה ובריאות הוחלט כי המטוס יעצור ברחבה המרוחקת מטרמינל 1 ומטרמינל 3 ומספר מצומצם של עובדים בנמל התעופה יטפל במטוס. הנוסעים יועברו באוטובוס מדה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם יישארו בבידוד למשך 14 ימים נוספים. שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' הבהיר הערב כי המשרד בראשותו מיישם מדיניות של אימנות מעבודות בשבתות וחגי ישראל.
אנחנו עושים הרבה מאוד כדי לצמצם חילולי שבת. זה דורש תשומת לב ואכפתיות מראשית התהליך. את גשר יהודית, אם מראש היו מגדירים למתכנן, באופן שבו לא יצטרכו כדי להניח אותו לסגור את הכביש לשלושה ימים, לא היה חילול שבת. ואני בתוך המשרד, וגם מוודא שהתהליכים האלה יבוצעו כמו שצריך, כך שלא נצטרך להגיע לחילולי שבת.
שני איראנים שחלו בנגיף הקורונה מתו היום בבית החולים בעיר קום שבמרכז המדינה. כך מדווחות רשויות הבריאות האיראניות. כתב חדשות החוץ שלמה ריזל מציין כי מדובר בשני מקרים ראשונים במדינה של הידבקות בנגיף. זמני ההלכה למחר לפי אופק ירושלים, מנצח חמה 6:15 דקות, סוף זמן קריאת שמע 9:04 דקות, שקיעת החמה ב-5:33, הדף היומי תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף ממחת, ותלמוד ירושלמי מסכת פסחים, דף י' ג'. עדכונים ומתכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי והתחזית מיד.
בחסות מופתה, טיפול טבעי לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת ברומניה. מופתה.org.
הלילה מעונן חלקית, צפויים גשמים מקומיים בעיקר במרכז הארץ ובנגב. מחר הגשמים יתפשטו לכל האזורים ותורגש עלייה בטמפרטורות. מידות החום החזויות להלילה ולמחר, בירושלים מ-8 מעלות הלילה עד 12 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק ובמרכז 14 עד 19, בשפלה 11 עד 18, בשומרון 9 עד 14, ובצפון הנגב מ-12 מעלות הלילה עד 17 מעלות מחר בצהריים.
בחסות מופתה, טיפול טבעי לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת ברומניה. מופתה.org.
כעת מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי ליום זה. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. ממני בני הראל ומכל צוות חדשות כל חי, שיהיה לכולנו לילה שקט ורק חדשות טובות.
מקום תמיד איתי בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר עליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כוחי תמיד איתי, כוחי תמיד מדבר עליי, כוחי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כוחי תמיד איתי, כוחי.
אליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב ולילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, ובני ברק כרגיל, שי פופורסקי. בשבת הקרובה, שבת פרשת משפטים, נברך את חודש אדר, נקרא את אחת מארבעת הפרשיות הראשונות שבהם פרשת שקלים. וכשנכנס אדר, מרבים בשמחה. ואין שמחה אלא ביין. ויין ישן ומשובח. עשינו פה לפני 18 שנה את תוכנית וירדנו ליקבים של פעם בירושלים. למדנו להבין האם אפשר גם מענבים לעשות יין. דיברנו עם עורך דין שבתאי זכריה, זכרונו לברכה, על היקבים בעיר העתיקה. דיברנו עם רבי חיל שור, זכרונו לברכה, נים ונכד למשפחת שור, מהעניינים של פעם. יחיל הלך מאיתנו לפני שנה וחצי, אבל השאיר את ממלכת היין בידי בנו אלי. דיברנו עם יוחנן בן יעקב, איש כפר עציון, על הגיטות של פעם, כי שם מצאו בכפר עציון, מצאו מספר גיטות. דיברנו עם שמוליק וילדמן, נים ונכד למשפחת וילדמן, עם עמוס טפברג מעקבי אפרת, נים ונכד למשפחת טפברג מהעיר עתיקה. בקיצור, הקפנו את כל היקבים המעניינים והישנים של ירושלים. אז אנחנו נשמע את הדברים האלו. ברקע גם שירי חבד החסידיים שמביאים שמחה לכל יהודי באשר הוא שם, עם כוסית וודקה ועם חיזוק יהודי. אבל נפתח עם וורד קצר מפי הרב מנחם מנדל פומרנס, נשיא וראש ממלכת עוז והדר, על רפואה מבית צדיק. ונשמע גם כרגיל מדי שבוע את המקמה השיר של הגברת שלומית איזנבך. השבת מתחילים לומר יוצרות, לכאורה אנחנו לא יודעים את הפירוש המילים, ויצאו יוצרות נבוארות, אבל, ופה אבל הגדול, לאחרונה יצא יוצרות מטיפתה, ומפה הכל מובן, כל מילה מוברת, הכל מבואר והכל מסודר גם עם פסקי הלכה. נדבר עם הרב חנוך דרינגר, מנכ"ל עוז והדר, ונסיים עם הוורד של הרב משה בלוי על שחרור מעבדות מתוך האתר בירות.
היה בווינה איש אחד חסיד שורטקוף, שהיה לו ידיד שהיה רחוק מחסידות, היה חלש לשמור מצוות. וכשהוא הגיע לימי הזקנה וכבר היה חולה, היה לו הרבה כסף, הוא לא חסך בהוצאות על רופאים ועל רפואה. הוא הגיע למומחים הגדולים ביותר שנתנו לו תרופות, ושום דבר לא עזר. כבר הגיע מצב שהתייאשו מלרפא אותו. ומרוב דאגה וצער, הפנים שלו השתנו. הוא חשש על המשך החיים שלו. וכשהוא פגש את החבר שלו, החסיד, וסיפר לו את הדאגה שלו, ושהוא מיואש, אמר לו החסיד, הרי איתנו בווינה נמצא הרבי סרול מצ'ורטקוב, הרבי מצ'ורטקוב, שאלפים של יהודים מוצאים אצלו עזרה וישועה ונוחם, וכולם ידעו, חכים את ידוע, תלך אליו, כי הוא חכם אמיתי שאפשר לסמוך עליו. אותו יהודי חולה, שהאמונה שלו הייתה קלושה, חשש בתחילה, היסס, חשב, מה יש לי ללכת? בסופו של דבר הלך יחד עם החבר שלו וביקש ממנו שיבוא, וכשהוא הגיע הוא תיאר לרבי מצ'ורטקוב, רבי סרול מצ'ורטקוב, את כל הפרטים של המחלה ומה שהרופאים אומרים, את כל ההבחנות וכל התרופות שהוא קיבל. אמר לו הרבי מצ'ורטקוב, תלך לרופא פלוני שגר ברחוב שם ושם. שמע היהודי לדברי הרבי. והגיע לרופא, ולפי המראה של הבית, לפי הקליניקה של הרופא, הוא ראה שמדובר ברופא ברמה נמוכה מאוד. חשב מה קורה כאן. הלכתי לרבי, הרי כבר הייתי אצל גדולי הפרופסורים, השתמשתי בתרופות היקרות ביותר שלא עזרו. מה יעזור הרופא הזה? אומר לחבר שלו, כנראה שהרבי כבר מיואש מהמצב, אחרת אולי השולח אותי לרופא עלוב שכזה. אבל החסיד עודד אותו לעשות מה שהרופא אומר לו, כי הרופא הוא רק שליח, אין לך מה לחשוש. והרופא נתן לו איזה מרשם. מרשם! הוא לקח את המרשם, לקח את התרופה, והוא התחיל להרגיש שיפור עד שהוא עברי. כמובן שהוא מאוד מאוד התפלא. הוא ביקש מהחבר שלו, בוא ונלך שוב לרבי, רבי סרול מצ'ורטקוב. הלכו וסיפרו את הדברים לרבי, והאיש שואל את הרבי, איך באמת, מה הפירוש בזה שהרופאים הגדולים, במקום שהרופאים הגדולים לא הצליח, הרופא הקטן הזה ריפה. אמר לו הרבי מצ'ורטקוב, כתוב בפוסיק, בפרשה, רק שיבטו איתם ורפו ירפו. חזל אומרים בבובוקמה, ורפו ירפו, דווי רבי שמואל, מכאן שניתן רשיס לרוי פלרפס. ככה בירך אותו הרבי ברפואה שלמה, ונפרד ממנו. הוא יצא יחד עם החסיד, והם לא הבינו את התשובה של הרבי. הלכו לבן של הרבי מצ'ורטקוב, רב דוב בר, וסיפרו לו את הדברים, שאלו אותו מה הרבי התכוון. אמר להם הבן של הרבי מצ'ורטקוב, הכוונה הייתה מכאן מהבית של הצדיק ניתנו רשיס לרוי פלרפס. זה לא משנה אם הרופא הוא גדול או שהרופא הוא קטן, הקדוש ברוך הוא רוי פחוילים, הוא יכול לרפות כל אחד, ולכן מכאן ניתן רשיס לרוי פלרפס. אם יש את הישועה ואת האמונה, יש גם את התקווה ואת הרפואה.
ואנחנו מתחילים ערב טוב לרבנית גברת שולמית אייזנבך.
ערב טוב ומבורך. מה אתה מדבר כל כך הרבה על יין? צריך לשתות יין.
אז זה מה שאני...
אני מספר כל כך הרבה סיפורים. אתה יודע איך אומרים? ביזם גרויסן טריג ברונפן דפן אוכת הביסל ברונפן. עד שותים את היין הגדול צריך קצת לפני כן גם כן. אז יופי, דיברת על היין ואנחנו אוהבים רק יין מתוק. מתוק מה נעשה? אז זה נולדנו ועם זה גדלנו. ואחר כך דיברת, נעבור מהיין אל היוצרס. מי שלא אומר יוצרות לא יודע מה הוא מפסיד. שם לא למדו לו ליבה ולא עניינים אחרים, אבל כל מילה זו פנינה. החיבורים, התוכן, הקצב, זה פשוט חוויה. אז זה נשאיר למי שאומר את זה, אבל בוא נתחיל משקלים.
בבקשה.
קודם משקלים, אחר כך ראש חודש. שקלים... אשכול ואתן לידידי, כופר נפש יגן בעדי, שקלים לאפרון שקל איתן, שקלים לארבנה דוד נתן, שקלים יושמו בארון המתוקן, לבדק הבית ולתיקון המשכן, במה לאלוקי מרום עיקף, במסעת לב במתת כף, שקלים בסתר יכפה אף, יצילני מהיות כעלה נידף, שקלים שקל צורר לאבדם, שקלים לקורבנות יעצרו דם, בשקלים יתנסה ובשקלים ינסה, שקלים לפניך זה כסף הפקודים, עסקי היום להיות במתפקדים, ותחיש להצילני אלוקי אישי, כי אתחל, אתה לבדך מגני ומושיעי. אז זה השקולים.
כן.
דרך אגב, יש הפרק חזנות הידוע של גרנטו והשקולים, זה כבר הכניס את כולם לאווירה המיוחדת של החגים. איך אמר מישהו, קודם היה ט"ו בשבט, עכשיו ט"ו באדר, אחר כך ט"ו בניסן, אחר כך י"א בפסח שני, ואחר כך ברוך השם, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של חגי אמצע השנה, ושיהיה באמת הרבה שמחה,
אמן.
והרבה טוב והרבה ברכה.
אמן ואמן.
עכשיו נעבור למי שנכנס, אדר מרבים בשמחה. ושנכנס אדר מרבים בשמחה. זו סגולה לברכה והצלחה. משזכרת את המילים חודש אדר, עולה חיוך מאוזן לאוזן, ממש נהדר. ואין זה בכדי ולא לחינם, כי הצחוק יפה לבריאות והוא ניתן בחינם. זהו אינו חינם רק של מבוגרים, אלא חינם של כל הילדים, גם הבוגרים. כי הילד מעצב לו דמות מיוחדת, ואותה הוא רוצה לחכות, בשבילו היא מספיק מכובדת. כל השנה הוא חולם בפורים מתחפש, בפורים מתחפש, למי שאינו יכול להיות. ואותה הוא מחפש. להיות מישהו אחר. להיות במקום אחר. העיקר הוא לשאת מדמותו שלו, ולהיות משהו שאינו שלו. אבל גם אנו רוצים להיות משהו אחר. קצת יותר טובים, מושרים ויותר. שמחים אנו, אבא טוב, על שהענקת לנו חורב כל כך טוב, על שחייכת אלינו, הסברת לנו פנים, והדברים חדרו לפני ולפנים, ובעיקר שהשמחה תמשיך להשפיע על אהבתנו ועבודתנו לפני. כי מה שנעשה לך יהיה מתוך אהבה ושמחה, כמאמר הכתוב, עבדו את השם בשמחה, אדר בא, בא עת גאולה, אדר הנהדר המסופר במגילה. כתבוני לדירות כך ביקשה אסתר, וידוע תדעו כי לא היה אסתר. הנה הוא הגיע, הוא פה אדר, 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 כולו אדר. חודש טוב ומבורך.
אמן ואמן, ורק שמחה.
אמן, תודה ברוכים, תהיו בצ'אבס כל טוב.
אז כמו שהבטחנו לכם בתחילת התוכנית, אנחנו, אחרי ששמענו גם את הרב מנחם אליעזר פומרנץ, עם וורט טוב לפרשת השבוע, אנחנו פונים למנכ״ל עוז והדר, כי החדשות רודפות. שלום עליכם, לילה טוב, הרב חנוך דרינגר.
לילה טוב, הרב גליץ, החדשות הטובות יש להגיד.
ודאי, חדשות רק טובות. מי שרוצה לשמוע חדשות אחרות, שלחפש לו ערוצים אחרים.
בדיוק, שעות אחרות.
גם שעות אחרות. אז אנחנו מדברים על סידור חדש שיצא אביר יעקב, יש של יום חול, ועכשיו יצא שבת.
נכון, אנחנו מדברים על סידור מטיבטה, כולם מכירים את הסידור מטיבטה, שכמו שכבר דיברנו כמה פעמים, סידור מטיבטה זה אנציקלופדיה לתפילה. זה לא סידור תפילה שבן אדם יכול לבוא לבית כנסת לארון, להוציא ולהתפלל. זה ספר של למידה לתפילה שמבואר כל דבר, למה אומרים, מה אומרים כל דבר. וכשאנחנו מדברים על ספר, אנחנו מדברים שאני פותח את הספר הזה, עמוד האחרון שלו, אז המספר עמוד זה א' קוף סמך, זאת אומרת 1160. סידור לשבת ויום טוב, שהוא ספר, אנציקלופדיה בפני עצמו לנושא תפילה, וזה סידור אודות מזרח, נוסח אביר יעקב, עם ביור משולב של כל מילה בתפילה, פסקי הלכה ומנהג. ספר שהופך את התפילה לבאמת להבין מה שמתפללים.
אז סידור ספרדי.
איך אומרים תמיד, לא להגיד אשר יושבי ביתך.
זה עדות המזרח.
זה עדות המזרח, כן.
אז הם צריכים שני אנשים לשחוף את הסידור, אם זה למעלה מאלף עמודים.
כן, צריכים לשאול רב לגבי טלטול בשבת, אם זה לא משום עומס יתר.
ואיזה ברכה צריך להגיד כשפותחים את הסידור כזה.
נכון, נכון, בהחלט.
אז אמרת שיש בו פסקי, גם פסקי הלכה, וגם טוב כל התפילה בצורת מטיבטה, מבוארת. עכשיו פסקי הלכה לפי מי? בן איש חי, שולחן ערוך, ספקרו, או שזה...
אני חושב שמה את הכל, אנחנו מביאים את הכל, מזכירים כל דבר בשם מי הוא נאמר. כדי שבאמת סידור שיוכל להתאים לכולם.
עכשיו בנוסף לזה מה יש עוד?
יפה, אז אנחנו מדברים על פורים, על תקופת פורים שמתחילה כבר בארבע פרשיות. אנחנו מתחילים עכשיו בשבת הקרובה, אנחנו גם מתחילים לקרוא פרשת שקלים.
כן.
ושקלים, זכור, פרה, חודש, זה ארבע פרשיות. ואנחנו לכבוד ארבע פרשיות הוצאנו כבר לפני שנתיים ספר יוצרות ומוספים מטיבטה.
שמה הוא מכיל?
מה הוא מכיל? ספר לא דק,
ספר של... כי אמרת מספרים, אז הספר הזה מכיל תפריש למד וו עמודים.
נכון, זה בעל 600...
636.
זה חוץ מהקדמות והדברים הנוספים.
עכשיו הספר הזה, מה מכיל היוצרס האלו? אני יודע שאנשים אומרים, יוצרס לא מבינים מה הם אומרים, עכשיו יש להם להבין מה הם אומרים.
נכון, נכון, בהחלט מכיל. אז קודם כל יש פה את הסידור לשבת, אנחנו יכולים להתפעל עם זה את הסידור לתפילת מוסף, יש את היוצרות מבוארים מילה במילה, מה שאומרים בה כבר מאור עולם באוצר החיים, אורות מאופל ומראי, כבר משתפעו של זה את מה שאומרים, יש כאלה שאומרים יוצרות, אז כל מילה במילה מבוארת, מסבר, מחיבר כל דבר, בתקופה חובר, ספר מושלם, היום אנשים שאומרים להם את טיבטה, הם יודעים שיש שם הכל, הכל, הכל.
עכשיו יש שם פסקי הלכה ומנהג, יש שם ביור של הפיוטים, שזה מאוד מאוד חשוב לאלו שאומרים את הפיוטים, שמחפשים ביור, אז הנה יש להם את ההזדמנות. כדאי לדעתי לעיין בזה כבר לפני שבת, כי תוך כדי תפילה אי אפשר לעיין, לפני שבת לעיין בביור של הפיוטים.
נכון, מה שיפה בפיוטים, שכל פיוט תופס בקושי שליש או רבע עמוד למעלה, והשאר למטה זה מקורות וציונים שמסביר מאיפה מביאים כל דבר, מאיפה בא כל דבר.
עכשיו יש שם, מה זה ניצוצי מועד?
ניצוצי מועד זה תוספת, קונקרט, אחרי שיש את כל המטיבטה ואת כל הסידור לשבת ואת כל מה שיש בקרח הזה עם ברכת המזון והכל, יש ניצוצי מועד. ניצוצי מועד זה לקט על דרך דרוש וחסידות מגדולי ישראל, על פיוטים של היוצרות ופיוטים של התפילת מוסף.
עכשיו אני...
כל הספרים, הרי כל הספרי החסידות מלאים וקדושים בדברים של היוצרות. שמצטטים שם, מסבירים ומבארים. עם רי נועם אני רואה פה, יש פרי צדיק, שם ישמואל.
שם ישמואל זה משוך עכשיו.
הקודש דברי יואל, תפארת שלמה, כל הספרי החסידות, כל יסודות החסידות, שדיברו על הנושאים של המוסף, של השקלים. והנה למשל, אני אגיד ככה נושאים מלמעלה, על ידי תיקון המעשים הקודמים נשלם השקל, זה נושא ש... כמו שאומרים, מזכירים את זה איכשהו במירות, במוסף.
עכשיו אני אציג למאזינים, אני אציג להם חידה, את התשובות שיתנו, שישלחו אליי בטלפון, בוואטסאפ, איך שהם רוצים. יוצרות יש בשבת פרשת שקלים, בפרשת החודש יש גם שחרית וגם מוסף. בזכור ופרה אין. אין מוסף, יש רק שחרית. ולמה? אני ראיתי, אני לא רק שאלה למה, זה גם מי שמחזיק את מטיבטה, יחפש שם וימצא שכתוב שלא יודעים למה. לא המשנה ברורה ולא עלייה, ספר אליה, בטיפטה יש את שני המקורות, אבל כתוב שלא יודעים למה. אז מי שיודע למה לא אומרים בשני הפרשיות האלו, יעיל בבקשה להתקשר אלינו כדי שבטיפטה הבאה, בשנה הבאה, כשיתפס יהיה גם את הסיבה למה לא אומרים, גם אולי הרב פומר רצית לנו תשובה. אז היא בכלל נהיה טוב.
כשיצא
את
הסיבה הנכונה גם לקבל ספר מתנה.
ספר מתנה.
החדש
יוצר.
רואים הסיבה.
יוצר, עכשיו שיחפשו.
כן.
או שישאלו את הרב פומרנץ, מי שקרוב אליו. למה רק בשני פרשיות הראשונה והאחרונה יש גם שחרית וגם מוסף, ובשניים האחרות יש רק שחרית. עכשיו אנחנו עומדים לסיים את מסכת ברכות.
נכון, זה התרגשות גדולה מאוד אצל המוני ישראל, שהתחילו דף היום, היא היה התגברות אדירה מאוד של אנשים שהתחילו ללמוד. אנחנו מדברים, כל פעם אומרים בסיום השעה, הגענו לשיא של אנשים שמתחילים, אבל מסיום לסיום גודל הכמות גדלה בצורה מאוד משמעותית. לומדי הדף.
עכשיו אני לומד בשני קבוצות דף הימי, שניהם עושים סיום עם מטיבטה. זאת אומרת, לא לומדים סתם גמרא, עושים מטיבטה, זאת אומרת שזה תפס.
תפס חזק מאוד. אני יכול להגיד לך, ארגלית, שלפליאתנו, אין יום שאין עשרות עשרות של מצטרפים למטיבטה, כי אנשים שהתחילו ברכות, ואתה יודע, הדפים הראשונים תמיד זה רץ וזה קל, מגיעים לדפים הפנימיים יותר, אז מציל קצת קושי לפעמים, ואנשים מבינים היום יותר מתמיד, שמי שרוצה להגיע לסיום השעה, בסוף מסכת נידה, עם המטיבטה הוא מגדיל מאוד משמעותי את הסיכויים שהוא יגיע בסופו של יום לסיום. כי הביור, המחויבות של אדם קונה ספר, עושה מנוי, ומגיע אליו כל תחילת מסכת הביתה, הוא משתמש בה ונמצא עם זה ומלווה אותו, וגורם לבן אדם להגיע בסופו של יום לסיום השעה. הבן אדם בסוף מסיים.
וזה יעידו אלפי מנויים חדשים שהצטרפו מתחילת המסכת ברכות. עכשיו, אז מה, נגמר ברכות, יש כבר שבת?
ודאי, כבר יש שבת להשיג, מסכת שבת, אז יש את המטיבטה, שאנחנו יוצאים אליה כעת ממש ויום אחר במבצע, שנפרסם אותו גם כן. ומעבר לזה, יש את המטיבטה החדש, מי שמכיר אותו, מטיבטה שינינו התלמוד, כל השס הולך להיות בסדרה של בערך 70 כרכים, עם הפירוש על הדף, עם הערות למטה שכולם מאוד מאוד מחוברים אליהם וצריכים אותם ללימוד. וזה יצא עכשיו, מטיבטה שבת א', לחנויות, גם במחיר שווה לכל נפש, נראה מה 30 שקל לספר.
זה גם יהיה שני חלקים או זה יותר? שבת יהיה
יותר. לכו קחו לפני שיגמר.
לא, אני אומר, זה יהיה שני חלקים או שזה יהיה גם...
זה יהיה כמה חלקים.
אה, יהיה כמה חלקים.
זה יהיה כמה חלקים. שבת לא כמו המטיבטה המבואר, המורחב, נראה מה מסכת שבת הוא 8 חלקים. ובאמת ללמוד, לא לרפרף. אבל המטיבטה המתומצת שוצאנו כרגע, שהוא הגמרות עם שינון התלמוד, זה מטיבטה רק עם הפירוש של הדף על הדף, פלוס מדור אחד של שינון התלמוד, אבל זה מטיבטה שאנשים ביקשו מאיתנו כל הזמן, תוציאו מטיבטה. מי שמכיר את החוברות דרכי נועם, זה אותו דבר כמו החוברות דרכי נועם, בגדול יותר, בכריכה קשה.
זה פשוט נוח לאלה שלומדים את הדף עם שיעור, בקבוצה, אז המגיד שיעור רוצה להתקדם, רוצה להספיק את הדף במשך השיעור. אז אם המטיבטה הזה, אפשר להספיק. אפשר להספיק גם, גם, גם הלומדים נהנים וגם המגיד שיעור נהנה.
נכון, בהחלט, בהחלט נהנים. זה כמו שאמרת, פעם חשבו שלא צריך לבאר את הגמרא מדי, כי צריך שכדאי שאנשים יתייגו ואתה יודע, יתעמקו. אבל היום ראינו, אני אומר את זה אנחנו, זה הוכח בצורה מאוד ברורה, שברגע שהפירוש של הגמרא הבסיסי מובן לבן אדם ומובן טוב, אז הוא מעמיק רבה יותר. לפני הפירוש, הבן אדם היה מעמיק פה ושם, והיה מגיע לפירוש. עכשיו שהפירוש בהיר לו ונהיר לו ונמצא לו הכל מול העיניים, אז מה שהוא משקיע בהתעמקות, כבר הרבה הרבה יותר פנימה, הרבה יותר לעומק, עם הרבה יותר גשמק.
מצוין, עכשיו נחזור להתחלה. יוצרס, השבת פרשת שקלים, תמהרו לחנות, יש כבר יוצרס מבוארות, מסודרות, זה כבד קצת, אבל זה נעים מאוד לשבת בבית הכנסת ולהבין את מה שאומרים.
בהחלט, מבינים ומבינים כל מילה, וגם יש מקומות ששרים חלק מהתפילה. אז ודאי יהיה זמן טוב לעיין והמילים שנאמרים.
עכשיו על מה שיהיה בשבוע הבא, אנחנו נדבר על זין נדר, שזה כבר יש את אוצר פניני החסידות של זין נדר, ויש כבר דברים של קשורים לפורים, אני שמעת לנו מועדים, זה נדבר בשבוע הבא.
בהחלט, אם אני רוצה להגיד משהו אחד שקשור ככה לפני פורים, אז יש ספר אוצר פניני החסידות, זין אדר.
כן, בהחלט.
זה גם ספר שאולי נדבר עליו ככה גם שבוע הבא קצת, אבל הוא גם ספר שמרכז את כל מה שכותבים ספרי החסידות, זין אדר.
בשבוע הבא נפרט יותר.
בעזרת השם, אני עובר את הרב גליץ רק דבר אחד, שבת שקלים, אז במוסף לשקלים אומרים, רצינו כשי, כל רום וניסו. אז אומרים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תרצו אותנו כמו שי, כמו מתנה. כשבן אדם מקבל מתנה, הוא לא בודק בציציות, לראות מה קיבל, מה לא קיבל. כל מתנה הוא שמח מקבל. ככה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. תקבל אותנו כמו מתנה. כמו שאנחנו, עם הטוב, הפחות טוב שלנו, כמו שאנחנו תקבל אותנו.
שכל הספרים שלו זוודר יהיו שי.
בעזרת השם.
תודה רבה, רב חנות דרינגר. בשבת טוב, תודה לטוב, להתראות.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו כוכבית 6275. חייגו כעת כוכבית 6275. מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים שגורמות לאורחים לקנה. החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
ואנחנו בתוכנית של היום נדבר על יין. יין בירושלים. יין בירושלים, יקבים, איך עשו יין, איך הביאו יין לירושלים. כשאנחנו נזכרים ביין בירושלים, אז פרקוביץ' במאה שערים, ליד הרבר הלך לתולדות הארון, כשהיה רק תולדות הארון, ממול היה פרקוביץ', אויזמן ברחוב דוד ילין, וידמן, לימן, היהודים את הרחוב בערן, את רחוב חיי אדם, בסוף המדרגות היה ברוך ויישטוק, ארון דוד ואחיו מוישי וייס בשכונת בתי הונגרים ליד המקווה, ליד ההונגרי שמקווה, את קולנסקי, מנחם קולנסקי, לחיים ארוכים וטובים, שהיה ליד הדואר של חוף חבקוק שמה, שמה היו נכנסים ושותים קצת ערק וגם מלפפון. למה מלפפון? אולי מישהו יסביר לי פעם אחרת למה לוקחים גם ערק וגם מיד אחרי זה מלפפון. אנחנו נדבר על יננים ואילו שעשו עשו יין ביקבים. אבל כדי להיכנס להיסטוריה של היקבים, קצת מהעיתונות הוותיקה של ירושלים. בעיתון המגיד משנת תף רי שסם החלף בחודש תשרי 1900, שם נאמר בידיעה, בשורה טובה מבשרים מפריז, פרי מושבות היהודים בארץ ישראל זכו לפרס היותר גדול משופטי הפרס במערכות תבל, לעינות מושבתנו ניתן עוד כבוד של זהב וליתר פרי המושבות עוד כבוד של כסף. היה פעם גם שביטה, שביטה ביקב בעקבות פיתורים, כ"ב אדר א', תף תף למד חט, תף למד חט, 1907. ביום השישי עבר בעיתון השקפה, מסופר שאחרי גמר עבודה ביקב, פיתרה הנהגת היקב 6 פועלים מן העבודה, יין נמעטה העבודה כנהוג בכל שנה ושנה בעת הזאת. ומנהל המרתף שילם להם את תוותם, כפי המגיע להם בערך עבודתם. ולא חפצו הפועלים האלה לקבל, במרום כי לא פיתרום מהין העבודה, אלא מפני נטיותיהם, והנהגת המרתף המתנגד לאחדות הפועלים. ביום ראשון עמדו אלה הפועלים ועימם עוד פועלים, מהמושבות ומיפו, אשר באו לעזרתם על שער המרתף, ויקראו אמור, ולא נתנו להיכנס. צעקו אמור, הכוונה הייתה שביתה. ולא נתנו להיכנס לכל יתר הפועלים. והביאו שליחי פועלי הצעיר בתשובה, כי האמור, מר השביתה, בטל מצדם, ויחינכו לדעת כי מצד המרתף צדק, הצדק. ולמחרת היום השלישי נכנסו לעבודה כל הפועלים שמחו נגד אלה ששת הפועלים, ושלום המרתף, ולעבודה שבאה בתוך המרתף. ידיעה מתוך עיתון השקפה, כך היה פעם בירושלים. עוד סיפורים שקשורים ליקבים בירושלים, כשהגיעו עגלות, עגלות עם הענבים שהגיעו בחברון או משאר המקומות, מפאת הבצורת שהייתה בשנה שעברה בענבים באירופה ובייחוד בצרפת, יש גרישה גדולה על יין קרמל. זה מתוך עיתון האחדות מתפרש עמב 1911, ג' כסלב, בדיוק היום, בדיוק בתאריך הזה של ג' כסלב, יוצאות בכל יום ראשון לציון ליפו תונות יין מן היקב כדי לשלוח בונייה לאירופה. הממשלה הטילה מס על הובלת היין דרך הכביש, בעוד שבמציאות אין כביש בחלק היותר גדול של הדרך העולם מראשון ליפו. והדרך מקולקלת ואי אפשר לנסוע בדרך הזאת, וגם היבולים של תפוחי הזהב הם במצב בינוני. בקיצור, מכרו את היין במחיר הענבים ואת התפוזים במחיר מאוד מוזל. כשאנחנו אומרים על יקבים, אז נזכור גם שיום רביעי, ויום רביעי בערב, הוא ליל תת כסלב. בתת כסלב, תף קופסה מחת, נפטר לבית עולמו רב דוב בר ברושנו זלמן, האדמור האמצעי מלובביץ'. את התוכנית שלו היום תלווה, ילוו שירים של חבד לזכרו של רב דוב בר ברושנו זלמן, האדמור האמצעי מלובביץ'.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. תמיד חלמת להשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד איך עושים את זה, בבית הספר לתקשורת של כל חי. אצלנו תוכל ללמוד בעזרת השם את סודות המקצוע, עריכה, הפקה, יצירת תוכן רדיופוני ועבודה עיתונאית. הרצאות יימסרו על ידי בכירי אנשי המקצוע בתחום, בשילוב התנסות מעשית באולפני כל חי. קורסים נפרדים לנשים ולגברים. לפרטים נוספים 03-794-5081 או שלח מייל ל-k-strudel93fm.co.il.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה. החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בסכת מגילה דף תזיין כתוב, יין ישן שדעת סקנים נוחה ממנו. מסכת סוטה נאמר, ביין נושא נאמר על סוטה שהן גרם למעשה הרע. מסכת ברכות, יין למשומר בענבה מששת ימי בראשית. מסכת ברכות נאמר, בדף מהם אין לך דבר שמביא ללה לאדם אלא היין. השוטה יין חי עצמותיו שרופים, מסכת נידה. יין נחיתו דם, מסכת סנהדרין. ועוד מסכת סנהדרין, יין ושינה לרשעים הנהל להם והנהל לעולם. ועוד מסכת סנהדרין, יין מאדים פניהם של הרשעים בעולם הזה ומלבין פניהם לעולם הבא. מסכת נדרין, יין מיושן יפה למעין. במסכת דרך ארץ כתוב, יין רובו קשה לגוף ומיותו יפה. מסכת פסחים נאמר, עכשיו שאם בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין. מסכת אבות נאמר, שינה של שחרית ויין של צהריים מוציאים את האדם מן העולם. בירושלמי נאמר, מסכת תוריות, פרק ג' הלכה ה', אפשר לעולם לחיות בלא יין, אי אפשר לעולם לחיות בלא מים. מסכת פסחים נאמר, שלושה מנוחלי העולם הבא, והילו הן, אדר בארץ ישראל, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והמבדיל על היין במוצאי שבתות. שלושה מנוחלי העולם הבא, והילו הן, אדר בארץ ישראל, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והמבדיל על היין במוצאי שבתות. מסכת בבא בתרא נאמר, פחד קשה יין מפיגו, יין קשה שינה מפקחתו. מסכת יומא נאמר, ויין ישמח לבב אנוש, זכה משמחתו, לא זכה משממו. והאמרה הידועה, נכנס יין יצא סוד. השוטר רביעית יין על יורה, לא יישב בהוראה בהלכה, מסכת כתובות אף יוד עמוד ב'. חך לי עיניים מיין, כתוב בחומש בראשית, אומרת הגמרא, כל חך שטעמו אומר לי, לי, זה חך לי לי. מסכת בבא בתרא רגיל ביין, אפילו ליבו אטום, יין מפקחו. לא תשתקר ולא תחתן, אמר מסכת ברכות. שלושה הקדוש ברוך הוא אהבן, מי שאינו כועס, מי שאינו משתקר, ומי שאינו ממיד על מידותיו. כשאנחנו מדברים על יקבים בירושלים, דבר שאנחנו צריכים יקבים בעיר עתיקה. שם התחילו היקבים בירושלים, ומי שהמומחה לנושא העיר העתיקה, שכותב הרבה על ירושלים, הוא עורך דין שבתאי זכריה. שלום עורך דין שבתאי זכריה.
שלום שלום.
ועורך דין שבתאי זכריה כתב ספר על ירושלים הבלתי ידוע, ספר מיוחד על רחוב קטן בירושלים, רחוב החבשים, כן. ספר על בעלי המלאכה בירושלים, כן. חוברות רבות על רחוב הנביאים ועל שכונות בירושלים. רב שבתאי, עורך דין שבתאי, בוא תיקח אותנו לסיור, מה שנקרא סיור וירטואלי, ביקבים של העיר העתיקה בירושלים. מהו היקב הראשון ומפה נלך הלאה.
כן, רב ישראל, למעשה... ואתה הזכרת כמה מהספרים שלי, מהחוברות שלי.
זה על קצה המזלג.
להוסיף עוד משהו על קצה המזלג.
כן.
לפני כשנתיים, שלוש, בערך, הוצאתי ספר נוסף, ועל סוחרים ובעלי מלאכה בירושלים. ושם הפרק האחרון בספר הזה, באמת מוקדש ליקבים של עם ישראל בעיר העתיקה, ובירושלים בפרט. ושם פירטתי כמה וכמה דברים, על בעלי היקבים, על ייצור היין בירושלים, וזה פרק מעניין.
אז זה שווה סתם שכל אחד יקנה את הספר, כי לא רק היין מעניין שם, יש שם הרבה דברים מעניינים. והפרק האחרון בעמוד 207 הוא ספר שמדבר
עליו. אתה מנחש נכון בדיוק,
297. זה עמוד, זה הפרק ששם מדבר על היקבים בירושלים, ובואו נתחיל לסייר היקב הראשון בירושלים.
היקב הראשון באמת, ושאני כותב עליו פרטים קצת, זה היקב של משפחת שור. והמעניין בדבר הוא שהיקב הזה נוסד לא ברוב היהודי המוכר, אלא דווקא באזור המרוחק, באזור הרוב המוסלמי, על לא פחות ולא יותר על יד שוק הכותנה. ושוק הכותנה... על יד זה היה החצר של רב מנדל רנד. ושם, בזמנו, סחרו ממשפחת רב מנדל, משפחת שור, את המרתף בתוך החצר. המרתף המיוחד שבו הוא היה ארוך מגיע, והוא מגיע ממש עד חומת הר הבית.
עד הקיר של הכותל המערבי.
עד הקיר של הכותל המערבי. והדבר הכי מעניין הוא שבאמת אנשי המשפחה שדיברתי איתם על היקף שלהם, אומרים לי, אנחנו היינו נזהרים לא להגיע במריצות או בסחורות לקצה הזה על הקיר, כי כי משום הקדושה, פחדנו שאסור מטעמי הדין.
כן.
עכשיו, הם, היה להם גם מחסן, לא רחוק משם. המחסן היה איפה שישנה המנהרה שמחברת את רחבת הכותל המערבי עם רחוב הגיא, שמוליך אותנו לשער שכם. עכשיו, באמת, במשפחת שור, הם מיוחדים בזה שהם יסדו, הם אומרים שהיקב שלהם הוא היקב הראשון בירושלים.
עוד 100 שנה לפני קום המדינה.
כן, ודאי, הרבה זמן לפני קום המדינה, עוד...
בתפרי שחד ב-1848.
כן, הם באו לארץ אז, הראשון שמהם באו בשנות ה-40 של המאה ה-19.
כן,
אהה. והיה חסיד רוז'ין. והרבה, אדמור באותו זמן... בירך אותם שבאמת שיבואו שלא יונה להם שום רע. וכך היה, באמת, המשפחה הצליחה.
הברכה עזרה כי הם היו בצפת בהתחלה. ואחרי זה
היה... נכון, הם היו בצפת.
ואז היה רעידת אדמה והם עברו לטבריה, ובטבריה הם הגיעו לירושלים.
נכון, נכון,
כן.
וכאן החזיקו ביקב עד הפרעות כנראה של 1929. שם התנהל היקב עד אותה שנה, אחר כך המצב הוא רע, כמובן, היהודים שגרו באותו אזור עזבו את האזור עוד לפני 48, זה המיוחד שבמקומות האלה, ואז הם עברו לשכונת בית ישראל, ובשכונת בית ישראל באמת הם גם כן ייסדו היקב במקום נרחב, וכשהייתי שם אז הצאצאים הסבירו לי שהיקב נוסד במה שנקרא בירקה. זאת אומרת, היה איזה בקעה בתוך השכונה, ושם הם יסדו את היקב, וזה היה שם הייצור, היין
והפצה. הם קיבלו למעשה בית ישראל בור מן המוכן. הרי שם היה ביצה, הביצה המפורסמת, של הכלב עם הצינור והחבר.
יוסף חיים זונפלד מספרים את הסיפור הזה.
בדיוק, והם לקחו את הביצה הזאת, את המקום הזה, ייפשו אותה ועשו מזה את היקב.
כן.
כן.
טוב, עכשיו, מצד שני, המשפחה הספרדית, ג'יניו, הם אומרים שהם המייסדים הראשונים של היקב, והם ייסדו את היקב ברובע היהודי. אבל רציתי עוד להשלים את העניין, שמשפחת שור משלימה, זאת אומרת, עוסקת בייצור היין עד היום הזה, והם התפצלו לכמה שותפויות, זאת אומרת, כמה אחים, כל אחד מנהל את יקב במקום אחר, אחד זה במוצא, אחד במעלה אדומים, בכפר אדומים.
אחד בתל ארזה, היה פעם, כן.
כן, וזהו, זאת אומרת, זה נתן פרי, ברוך השם.
כן, הם רק צריך לציין שהם היו חסידי קרלין סטולין. כשהגיע לירושלים הוא גם אחד הבנים איצ'ה שור, הוא ייסד את הכנסת קרלין הראשון בירושלים, והוא צירף אליו עוד כמה חסידים, הם היו 8 חסידי קרלין, צירפו אליהם 2 ספרדים, וכך היה להם עניין הראשון של חסידי קרלין בירושלים.
זה תוספת שאתה מוסיף שאני לא ידעתי, שכוח לך.
כן, הם היו חסידי, הם הצטרפו לאדמו"ר מקרלין, הוא היה מאוד מקורב. איצ'י הזה היה נושא, הוא מסופר שהוא 3 פעמים הרים על אשתו ונסע לסטולין קרלין, היא לא ידעה.
הייתה שם ביניהם אישה אחת בשם רוזה.
רוזה, כן.
היא עוד הייתה ברוב המוסלמי, ובני דודינו, אפילו בני דודינו פחדו ממנה.
כי ידעו שזה החצה של רוזה לא להיכנס לשם.
כן. זהו. עכשיו, מה שאני יכול עוד להוסיף לך, זה עד כמה שאני באמת התרשמתי, ברחוב חב"ד היו כמה וכמה יקבים שיהודים ייסדו שם.
כן.
למשל, משפחת טפרברג. זיידי טפרברג ייסדו שם את היקב של משפחת טפרברג, וגם ומרחוב חב"ד הם עברו כמובן אחר כך מחוץ לעיר.
מה שנקרא עקבי אפרת.
עקבי אפרת. ואנחנו רואים שגם היקב שלהם הוא חי וקיים עד היום הזה. ומתפתח, ברוך השם, עושים פרנסה בברכה.
ברוך השם.
כן.
והיו גם מוכרי יין בתוך העיר עתיקה?
מוכרי יין, בדרך כלל אנשים ש... רצו לקנות יין לשבת, אז באמת הלכו, באו עם בקבוק מוכן אל היקב, ושם מדדו להם במידה.
האונסה או הרוטל?
האונסה, שני האונסה, כן, הרוטל. ככה מכרו, איפה, מי ידע על בקבוקים מוכנים של יין, זה דבר שכלל וכלל לא ידעו, והיו קונים במידה, וככה זה התנהל. אני רוצה להגיד לך ש... מעט מזה גם למדתי, כשבאנו לארץ, אני הגעתי עם הוריי כילד לפני למעלה מ-70 שנה, וגרנו בשכונת גאולה. בשכונת גאולה היה בגד, מוישה בגד. זה אביו של הרב
יוסף בגד. זה שהיה להם גם, היה להם חלק המשפחה גרו במוצא.
כן, נכון, הם מתחילים עם מוצא ממשתחת שטיינברג, מצד האימא.
מצד האימא, כן.
כן.
ואותו מוישה בגד היה לו מקולת בגאולה.
זה יכול להיות, כן, שהוא מכר, כן, כן, כל מצרכים נוספים.
כן.
מספרים שאם מישהו לא היה לו מספיק כסף, היה יכול לקנות שמינית של חבילת חמה אצל מוישה בגד.
כן.
כן. אז אני זוכר שאנחנו, כשגרנו בגאולה, אז היינו באים אצל מוישה בגד לקנות... גם כן אונסה יין, וככה...
היה לו חבית והיה מוזג מתוך החבית.
היה מוזג מתוך החבית. כנראה שזה הוא למד ממשפחת...
משפחת שטיינברג.
משפחת שטיינברג.
כנראה במוצא שם, שם
היה במוצא, יין. כן, למד את זה, ואז הוא בגבולה פתח...
תגיד לי, רודיס חי, אתה אולי יכול לפתור לי את העניין, מדוע כל הירושלמים, הוותיקים, אוהבים יין מתוק? הם לא מכירים שום יין אחר. לא יין לבן.
אני אגיד לך את האמת, אני עצמי, למשל, אנשים לרוב שותים, לוקחים לקידוש מיץ. אני עצמי, משום מה, הרגע שלי, אני מעדיף יין מתוק לשבת.
אז אתה נשארת מהירושלמים הוותיקים.
כן, כן.
הם לא יודעים מה זה, אני שאלתי ירושלמים הוותיקים, קברנס סובריון, למה תגיד לי, אתה מוכן להפסיק לקלל אותי? מה זה הדברים האלו? הוא יודע מה זה יין, יויש נושן.
נכון, נכון, מי יודע מיצים. עכשיו, יקב נוסף שרציתי להזכיר, זה היקב של משפחת וידמן.
כן, כן.
וידמן, ברחוב חיי אדם.
כן.
למטה. וזה גם כן יקב שהחזיק הרבה שנים מעמד.
גם הוא התחיל בעיר עתיקה.
גם, ייתכן, כן. רבו של זליג וידמן. היה באום מסבר, נכון, אתה צודק, היה באום... מזבעה ברחוב חבד, מול החצר של בית הכנסת של חסידי חבד. ושם הייתה החנות שלו.
כן.
והיה יהודי, יראי שמיים
גדול. הוא עצמו היה ליטאי.
כן, היה מייצר שם יין שרב, של ספירט וכל מיני דברים.
זה יהודי חכם, יהודי ליטאי, שעשה חנות של יין מול החבצקרס.
נכון, רבו של זליג...
וידמן.
כן, היה במזבעה. עכשיו... והיה יראי שמיים, מסתובב כל היום עם טלייס, תפילין, והיה לו סידור, שהיה סידור בשם נהור הרבה, והיה הולך להתפלל במניינים שבחורבת רבי יהודה החסיד. ותפילתו מסופר נמשכה כשעתיים, משום שהוא התפלל מתוך סידור מילה במילה. עכשיו, אבל מדוע אני רציתי גם להוסיף לך ליקב הזה?
כן.
כי שמעתי מאחד מתושבי האזור שהיה גר בדי וידנברג, זה אחד בשם נחמיה גרייבסקי, זכרונו לברכה. הם גרו בדי וידנברג, וזה היה מול היקב. אז פעם הייתי בסיור בדי וידנברג, ואז התלווה אליי נחמיה גרייבסקי. ואז שאלתי את גרייבסקי על היקב, של וידמן. אז הוא אומר, בטח, מה זה, אני זוכר את זה. אנחנו בלילה תמיד קרוב לשבת, היינו שומעים את הרעש של הגמלים והחמורים באים ועם ענבים מאזור חברון ליקב של וידמן. וכמובן שמענו צעקות, עוד איזה צעקות. אבל מי אמר, מי התערב, מי רצה להגיד להם מילה? כי הוא אמר לי ככה בתמימות, הרי זה עניין של פרנוסה שלהם, אז אנחנו נלך להגיד להם אל תעשו את זה, אל תפריעו לנו. אז ככה נשאר, כמו שאומרים, עד סוף עד סופו, עד ש...
אני אגיד לך את האמת, הוא מספר את הסיפור של הגמלים והחמורים, אני זוכר כבר את המסעיות שהביאו ענבים לשם. והסיבה הייתה שווידמן לא אמר שום דבר, כי כל השלפרס מסביב היו באים לקחת ענבים. כשהיו שופכים את הענבים לתוך המשפך, היו נופלים כמה אשכולות בצד. ואז ווידמן היה מרשה להם לקחת מהאשכולות, אומר, זה השכחה שלי. הפה והשכחה, זה... פשוט החבר היו מרוצים, היו באים לשם, מחכים שיבואו הגמלים. כששופכים פנימה את הענבים, היו לוקחים כמה אשכולות הביתה. עם ההדלות והניות של פעם.
אתה מוסיף מהמציאות ממש דברים שאתה ראית.
כן, אני פשוט זחלתי מתחת למסעית, אני לא ראיתי את הגמלים. כילד, מתחת למסעית לראות כששופכים את הענבים, ואז לקחת כמה ענבים הביתה.
כן.
עכשיו, היו גם נשים שעסקו ביין?
יש כל מיני סיפורים. למשל, בספר, בפרק על העיקבים, הזכרתי רוחל דה שנקרקה, שהייתה בעיר העתיקה מוכרת שיחר, וזה היה באזור מרתף שבחצר, שיצר רחוב הבשטס, עוד יד רחוב חבד. והיא הייתה אמא של פנחס גרייבסקי המפורסם.
הסופר המפורסם.
בעל החוברות על ירושלים. וגם שם מסופר שערבים היו מביאים את הענבים ליקב שלה והכניסו אותם לגיגיות. עוד פרט אחד רציתי להזכיר לך ולהראות לך כמה, עד כמה היה נפוץ ייצור היין. אתה יודע, העיתון הגדול בירושלים בזמנו היה חבצלת. העורך שלו היה רב ישראל דוב פרומקין. בנו זה השופט גד פרומקין. ואז בנו, בסופרו, דרך שופט בירושלים, מספר שאביו וישראל דוב פרומקין היה מייצר יין בשבילם לשימוש כל מיני סוגי יינות, וגם הם הרי המערכת של החבצלת גם כן הייתה באזור, לא באזור הזה, הרוב המוסלמי. אז אתה רואה שהאנשים נטו לרוב לעשות, לייצר יין בעצמם. זה היה דרכה...
כנראה שהרבה אנשים ייצרו יין בבית. יותר...
בייחוד כמובן אנשי היישוב הישן, שרצו... יצירה עצמית.
אתה בעצמך קנית יין בגאולה אצל בגד. יין לא יצרתם בבית.
לא, אנחנו לא. קנינו שמה וקנינו אצל עוד מוכר יין באותו רחוב של חיי אדם. אני לא זוכר מה היה שמו.
בסוף רחוב חיי אדם כבר 100 שערים.
כן,
קרוב. היה שם אחד בשם ברוך ויינשטוק.
יכול להיות, אני לא זוכר...
חנות קטנה כזאת שנכנסים אליה. אפשר, אולי 3-4 אנשים להיכנס לחנות, זה הכל.
כן, אני זוכר שאני, בני הגדול רובן, אנחנו היינו באים משם, וקונים במידה, באונס, או שני אונס, יין שם אצל היהודי הזה ברחוב חיי אדם.
כן, היה לו חבית, והיה מכניס את הצינורית לפה ומושך את היין, ושם את אותו בקבוק.
כן, כן, כן,
נכון. אף אחד לא ניגע, אף אחד לא אמר, וכולם היו מרוסים.
בחוף חיי אדם, אני מוכרח להזכיר, שם במשרד של מחלקת התרבות של עיריית ירושלים, הכרתי את אביך, זכרונו לברכה, שהוא סיפר לי, הוא מהראשונים שסיפר לי את סיפורי ירושלים. והמשרד היה שם בחוף חיי אדם.
כן, ממש לא רחוק מהיקב.
לא רחוק
מהעיקר. אני מבין שבטח כשסיפרתם סיפור לירושלים לקחתם איזושהי כוסית, או שזה היה בלי כוסית.
לא
צלח רק כזאת. עכשיו אתה רק כשאלת, אגב, מה הספר הבא שלך?
אני לא יודע, לאחרונה הוצאתי כבר ספר סיפורי חצרות ובתים בין החומות. תראה, אנחנו כבר מספיק, עכשיו אני משתדל... להפיץ את קצת התורה ברבים, כן. אני משתדל שיופצו הספרים.
בהחלט.
וככה, פה מאמר, פה רשימה, אבל לא בצורה נרחבת. אמנם יש לי עוד הרבה הרבה חומר.
צריך לקבץ את כל החוברות שיש לך לספר אחד.
כן, אתה...
על שמזכרת משה, על חוב הנביאים, כן, על שערי חסד.
כן, אנשים... ממש זה היה דחף שאי אפשר לכבוש אותו. כשהייתי הולך לעשות סיורים באמצעות עיריית ירושלים, אז בא לי להכין חוברת, וככה באמת ישנם עשרות חוברות על השכונות. עד שהגענו אחר כך לספרים.
רב שבתאי זכריה, עורך דין שבתאי זכריה, נאחל לך אריכות ימים ושנים.
תודה רבה.
תודה רבה.
בהצלחה. בהצלחה ותוכנית כל טוב.
תודה רבה. חסידי חב"ד.
Thank you. Ori koshi lachem rocha Ori koshi lachem rocha Koshi lachem rocha Bu 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 Rocha b'nidai Ki lachem rocha
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
אוכל תמיד
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים שגורמות לאורחים לקנה. החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
ואנחנו דיברנו קודם עם עורך דין שבתאי זכריה על יקבים בירושלים ועל היקב הראשון בירושלים. היקב הראשון בירושלים, כמו שהזכרנו, הוא יקב שור. אז אם אנחנו מדברים על יקב שור, אז נדבר אחד מצצאי משפחת שור. שלום ובחיל שור.
שלום וברכה.
ובחיל שור, בנו של משה שולם, דור חמישי במשפחת שור, נכון?
נכון.
עכשיו, הראשונים שהגיעו למשפחת שור, הם הגיעו בשני 150 שנה בערך?
174 שנים.
174 שנים. עכשיו, הם לא עסקו ביין, רק כשהם הגיעו לירושלים הם עסקו ביין?
הראשון שהגיע, אסף סבי, הוא היה אריג'ינר חוסית, והרבי שלח אותו, והוא היה ראש ישיבה בתפארת ישראל, בעיר עתיקה, שזה... הערבים החריבו את זה. על יד החור הזה.
כן,
אז הוא היה איזה 15 שנה שם ראש ישיבה, וגם מונטפיורי, ברישומות שלו, כתוב, שהוא פגש את סמוט חברום שור, כמה תלמידים יש לו, איזה מזכת הם לומדים. אחרי זה הבן שלו התחיל להתעסק ביין לפני 160 שנה.
אתה הבן שלו יצחוק.
יצחוק.
הוא מצא דירה שם לא רחוק מהכותל, ואז הוא התחיל לעסוק ביין.
עכשיו, נכון.
בחצר, זה היה בחצר של מנדל רנד, שם הוא
נכון.
קו היקף פעם ראשונה בתף רי שחט.
נכון.
עכשיו, אתה זוכר את היקף שם?
לא.
זאת אומרת, אתה כבר נולדת לתוך היקף של בית ישראל.
נכון.
זאת אומרת, בתף רי שפית 1929, כשעזבו את שם את העיר עתיקה, עברתם לבית ישראל.
נכון.
עכשיו, בית ישראל, מה פתאום שם?
שם היה מקום. שם היה בריכה שהיו מתרכזים כל המי קשמים. היו צרות מהבריכה, מלריה, כל מיני מחלות. אז אתה יודע, אני חושב שאבא שלך אפילו כתב איזה טריק עם הכלב.
עם הכלב, והצינור והחוט, כן.
ושם בנו, הם עוד התחילו לפני תרפת, שנה, שנתיים לפני זה. הם כנראה העריכו כבר את המצב. ותרפת, אחרי המאורות, הוצאנו את הכל.
עכשיו באיזשהו שלב, רבי צחוק הזה הופך להיות חסיד קרלין.
כן, אני לא יודע בדיוק את הסיבה, אבל אצלו בבית, לפני 120 שנה, יזדו המניין הראשון של חסידי קרלין.
הם היו שמונה וצחו
שני... תשע, והם...
יש ויכוח מתשע עשר, שני ספרדים.
בדיוק, כן.
כן. עכשיו הוא גם נסע לרבי מקלין שלוש פעמים.
גם הוא, גם טריקים. הבן שלו, רב שמואל, כן.
עכשיו משה שולם שור היה הבן שלו?
לא, הוא היה הנכד של רבי יצחוק. היה ככה מות חברום, רבי יצחוק, רב שמואל, ואחרי זה אבא שלו, לא שלום, רב מוישה.
אהה. עכשיו, אשתו של מוישה הייתה רוזה המפורסמת.
לא, אשתו של שמואל.
אשתו של שמואל. אהה. שבעיר העתיקה היו מתנהגים איתה בדרך ארץ.
מה?
אני אומר, בעיר העתיקה נהגו בה בדרך ארץ הערבים.
מאוד מאוד. סיפר ליהודי זקן, לפני 20-30 שנה, בעיר עתיקה, בבית הכנסת קלין, הוא היה ילד, הוא חזר מהחדר, הסיפור הזה בטח 100 שנה. אז הוא עבר ליד החנות של ה... מה?
אני אומר, בעיר העתיקה נהגו בה בדרך ארץ הערבים.
מאוד מאוד. סיפר ליהודי זקן, לפני 20-30 שנה, בעיר עתיקה, בית הכנסת קלין, הוא היה ילד, הוא חזר מהחדר, הסיפור הזה בטח 100 שנה. אז הוא עבר ליד החנות של המשפחה שלנו, וראה שאישה יהודיה היא מקל, היא מרביצה לערבי מכות רצח. הילד כמעט התעלף. מה זאת אומרת יהודיה? בשיצור, הוא חזר הביתה לאבא שלו, זה היה רום חלבנים, שמעת פעם.
כן, בטח.
כן. אז הוא סיפר לה, אז הוא אומר, זאת צריכה להיות רוזה. מה היה הדבר? זה היה בית מרזייך, גם כן. יש לו ערבים שותים קצת חמרה עם קצת מזה. אז כנראה ערבי אחד, הוא לא התנהג כמו שצריך. אז היא לקחה מקרל, נתן לו מכות רצח, וכל הערבים ישבו ולא דברו מילה. מדוע? הם הריחו את הכושר שלה והחוזק שלה, והם ידעו שהיא צודקת, ישבו בשקט. יותר יפה, בתו רשפטת, ערבים התקיפו שם, נכנסו לחצרות והרגו יהודים. היא עמדה על יד השער, מלמעלה, השער היה סגור, עם אבנים, ואמרה, אני רוצה לראות מי שיעיז להיכנס. אף אחד לא נכנס. נתנו לה כבוד.
נתנו לה כבוד. עכשיו, מתי היקב איזשהו שלב גם היה במוצא?
לא, זה היה יקב נוסף. אני לקחתי את זה ממשפחת שטיינברג בסביבות 65, החזקתי את זה עד לפני כמה שנים.
זאת אומרת,
זה היה גולדשטופ, אם אתה זוכר.
גולדשטופ, כן.
האידים של הצ'יבינה, כן.
אבל שם היה יקב עם המרטף, עם יין מאוד מיוחד.
כן, כן, כמובן, תראה, זה גם כן הם בנו לפני 120 שנה, 30. יקב קטן מאוד, אבל אותנטי, ככה, כמו שצריך.
כן. עכשיו, ואחרי זה אתה עברת למישור אדומים.
גבעת שאול, ואחרי זה למישור אדומים.
עכשיו, כשמדברים על יין, אז אני קודם שאלתי את עורך דין שבתאי שחר, מדוע ירושלמים אוהבים לשתות יין ישן מתוק? הם לא קובעני סובריון ולא כל הדברים האלו.
בוא אני אגיד לך. בזמני, כשאני הייתי ילד, כמעט שלא ידעו יין, קראו לזה יין חמוץ, יין יבש. בוא נגיד, 99 בקבוקים מתוק, הלך אחד יבש. פשוט מאוד, לאנשים היה חסר אז קלוריות. זה לא כמו היום מחפשים איך להוריד את הקלוריות. אז הבן אדם שתה יין מתוק שיש בו קלוריות. זה הסיבה.
זאת אומרת, ועד היום אתה מייצר יין מתוק כזה.
בוודאי.
כשיש טיש בקרלין אתה מביא יין מתוק.
מה, מה?
כשיש טיש בקרלין אתה מביא יין מתוק.
בוודאי. ותראה, בחוגים שלנו, אם מי ששותה יין יבש, איך אומרים, הוא רוצה להיכנס.
אבי זה למודרנר.
יש לו בשר מספיק. הוא לא צריך יין, אז בן אדם היה יכול לאכול פרוסת לחם עם יין מתוק.
אתה יודע שאומרים שיש אנשים שלפני שהם אוכלים דגים שותים יין, ויש אנשים שאחרי שהם אוכלים דגים שותים יין, ויש כאלה ששותים יין, לא משנה מה יש באמצע. עכשיו, אפשר לקבל לך איזשהו מתכון, איזה יין טוב לשתות אחרי דגים?
זה שאתה אומר, זה וודקה, זה לא...
אה, זה וודקה?
כן, כן. אני חושב, המקור זה, מבחינת בריאותית, אתה לוקח בפה דגים, דגים זה דבר מאוד מאוד רגיש. הוודקה מחסלת את החיידקים. תראה, בחסידות זה בחסידות.
כן, זה מישהו אומר,
תראה... אבל בפשטות אני אומר לך מה הסיבה. יין, אותו דבר, אותו דבר.
תראה, זה מישהו ירושלמי אמרנו, תשתה מים אחרי שאכלת דגים, הדגים יסחו בפנים. ככה אתה שותה יין, אתה משקר אותם.
תראה, מים.
עכשיו, אתה עושה גם ליקרים וגם קוניאק?
בוודאי, בוודאי.
יש לך סוגי ליקרים מכל מיני צבעים.
נכון.
זה, ממה זה עשוי הליקרים האלו?
רסק, רקס פירות.
כן.
וכואל. זה בעצם.
עכשיו, יש יינות שמה שנקרא יינות המובילים שלך, שזה קונדיטון וכן הלאה, לא נגיד את כל היינות, אבל קורה שאתה מחליט על איזשהו סוג יין חדש, איך אתה מערבב, מה אתה עושה, אל תגיד את כל הסודות, אבל איך אתה עושה, אתה מחליט שייצא יין כזה, עם שם כזה.
תראה, אתה יודע, באמצע הלילה, באמצע השינה, אני חולה מה לעשות. זה אי אפשר להסביר. לפעמים בא הרעיון, קח את זה וקח את זה, בוא ננסה, לא מצליח, לא עושים. עושים ניסיון במעבדה בגבוק, לא יותר.
צריך להגיד שגם אשתך עוזרת לך בחלומות האלו. היא לא ילידת ירושלים.
היא במחירות ובקניות, היא לא מתערבת בעיינות.
היא לא ירושלמית, מתולה,
היא ירושלמית משפחת דרוק.
המשפחת דרוק.
היא גדלה בחיפה, אבל ירושלמית, היא נולדה בירושלים בגיל... בגיל שנה, שנתיים, אז האבא שלה והאימא עברו לחיפה בגלל העבודה, פרסה, ואני התארסתי איתה שהיא הייתה בגיל 16.
עכשיו זה, יש יין שנקרא יין צימוקים?
לא, אין דבר.
אין דבר כזה. ממה עשוי אליסון?
לא, היום אנחנו לא עושים זה. בוא נגיד, לא צמוקים. פה בארץ לא עושים צמוקים. באירופה לא היה להם ענבים, תמיד עשו. היום, בארץ לא יודעים מה זה.
עכשיו, בכלל, בוא תכניס אותנו ליקב מההתחלה, כשפעם אחת אנשים ידעו, מגיע ענבים, וזה נכנס פנימה. עכשיו, מה התהליך? איך זה עובד?
ענבים מגיעים, וגורסים את זה.
במכונות, לא ברגליים.
הכל במכונות. כן. אוטו, מכונית של 15 טון, שני אנשים, תוך חצי שעה, 13 שעה, המסעית בחוץ. וזה כבר במיכלים אמיץ. לא נוגעים, לא צריך, היום לא עובדים ככה. גרוסים ומסחטה, וזה נכנס למיכלים. ואחרי זה הטיפול הוא כמעט כל השנה. עכשיו מטפלים עם מיינות. זה עובר קירור, אבל הכל במיכלים.
זאת אומרת, הענבים בדרך כלל מגיעים מסוף הקיץ. סוף הקיץ וגם בתקופה הזאת.
זה מתחיל אחרי תשעה באב. זה הסימן, אחרי תשעה באב. וכשקוראים בתורה, בימים ימי בקורי הענבים, אומרים אצלנו, צריך להתחיל להכין את החביות. זה קודם קצת. בימים ימי בקורי הענבים, מתחילים...
עכשיו, אחרי כל התהליך שזה נכנס כבר לחביות, מתי אפשר כבר לשתות יין?
תראה, יש היום אפילו יין הילולים, שזה תאריך, חודש, חודשיים, זה פעם קצת אחר. ויין אינסוף, יש לי יין חביות של 5,000 ליטר, שזה היום נקרא חביות קטנות, של 40 שנה, 50 שנה. חביות עץ, כן.
איזה יין הכי ותיק יש אצלך?
זה אדמר לך, אני לא מוכר. יש לי יין 50 שנה.
שזה מצאו במוצא?
לא, הבנו את זה מגבעת שולה, הבנו את זה למוצא, ואחרי זה החזרנו פה... פה זה נמצא בחביות עץ, וזה שוכב, למה ככה?
וזה למה לא מוכרים את זה?
תראה, בוא נגיד לך ככה, אני מסתכל על זה לא רק על כסף, זה חוויה לראות את זה.
אין לך איזשהו בקבוק יין ישן מסבא שלך או מהדורות?
יש לי בבית כמה ליטרים, 120 שנה. כמה ליטרים.
שזה יין מתוק בטח.
מתוק, אבל מה שעשו אז.
ואתה שותה מזה כל שבת קצת, או שזה...
לא, לא, לא.
אתה לא נוגע בזה.
לא.
זה רק כמזכרת, כ...
כמו שאמרת לך, לנו, אנחנו מסתכלים על יין משהו אחר.
זאת אומרת, עכשיו, על איזה יין אתה עושה קידוש?
אני עושה קידוש על מיץ ענבים. ואני שותה קצת יין יבש, ואפילו קצת בוד. לא הרבה, ממש 20 מיליליטר.
עכשיו יש כבר דור אחריך שעוסק ביין?
הבן שלי, אלי, עובד איתי, כן. יש לי 3 בנים, אחד הוא מויש, אתה מכיר אותו?
כן, ודאי.
דריין, כן. השני בנימין הוא עוקדין. הם לא מתאימים להיות סוחרים. כל אחד מתאים לדבר שלו. בנימין אולי כן מתאים להיות דיין, אבל אלי, תראה, אולי, אבל למסחר זה רק אלי.
עכשיו, כמה סוגי עינות אתה מייצר היום?
מה, 30, 40.
30 סוגי עינות. וזה מופרץ בארץ, בעולם?
כן, לא, בארץ, בעולם קצת, כן, אנחנו מייצים קצת.
זאת אומרת, אתה בחייך לא עסקת בשום דבר אחר, חוץ מיין, שום דבר אחר.
גם האבא שלי והסבא והאבא שלי, אנחנו לא יודעים מה זה אחרת, וגם לא מתחשק לי. אני לא מסוגל לעבוד משהו אחר. אני לא מסוגל. היום אני עובד פחות. אז בא, מנהל את העניינים. תודה לאל, תודה לאל, אנחנו כולנו נהנים מזה.
וחיל שעות, תודה רבה.
כל טוב לך.
כל טוב, להתראות. כשאנחנו מדברים על עינות, אז ישנם הרבה סוגים של עינות. ואיך עשו פעם יין בכלל? איך הגפנים גדלים? יש גפן סורחת, כמו שכתוב ביחזקאל. יש גפן רוגלית, בלשון המשנה והתלמוד, מסכת פאה. יש גפן דלית, גפן מדודלת על עצים, או על כלון סעות. יש גפן אפיפיורית, אפיפיורות, כמו שכתוב בירושלמי, בסוטה. יש גפן אריס, זה דמוי סוכה ששעונה על קיר או מדרגה או שומרה. הריסה הזאת משמשת משכן לשקולות. בקרמי חברון שלהם מגיעים היבול עד לשבעה טון ענבים לדונם. גפן סורחת לעומתה מניבה רק 1.14 מהכמות הזאת, 500 קילו בלבד. מדוע דווקא תורחים הקרומים לגדל גפן עלובה בעתיד זאת? להם הפתרונים. כיום הם מופרדים מגפני המאכל, שנותנים הרבה פירות, מגפני היין, שהתנובה שלהם קטנה, אבל כל עיניו הוא עיניו. בימים של פעם היו קדמוננו ביוון, בשאר ארצות המקומות של היין, מגדלים גפנים דו-תכליתיות, גם למאכל וגם ליין. אבל ידעו את סוד הגפנים, הרוגליות שנתנו ענבי יין, לאלה ולאלה, למרות שהיוו לפירות שלהם היה קטן. ובדרך כלל אחר 4 שנים של טיפוח ועידוד מתמיד של הכרם, כדי שלא יעלה בתא, כמו שכתוב בישעיהו, בתא, שמיר ושייט, מופיע היבול הראשון. הנטיית המילואים על ידי הרכבה, זאת אומרת, כיפוף, הזמורה והשרשה שלה בקרקע, הייתה קיימת מימימה, תמיד עשו את זה ככה. כל מיני אגרונומים שמספרים על עינות של פעם, איך הם היו מגדלים את הענבים. כשנגמר התהליך של העניין של היה, של הענבים, והולכים לתסק בתעשיית היין, אז פעם היו גטות ששם היו עושים את היין. על הגטות האלה אנחנו רוצים לדבר עם יוחנן בן יעקב. שלום לך, יוחנן בן יעקב. היום אתה איש כפר עציון, נכון?
נכון מאוד, כן.
פעם היית בקיבוץ הסוללים, אם אני לא טועה?
מעולם לא הייתי בקיבוץ הסוללים, אני נולדתי בכפר עציון.
נולדת בכפר עציון.
זמן שאני יכול, אני חי בכפר עציון.
כפר עציון, עד 120. עכשיו, כשנדברים על כפר עציון, בכפר עציון היו גטות?
בכפר עציון עצמה לא היו גיטות.
גיטות.
כך צריך לומר.
גיטות, כן.
יש גת אחת, גת קדומה אחת בכניסה לכפר עציון, כנראה מהתקופה הביזנטית, ממש על יד השער של הקיבוץ, אבל באזור גוש עציון יש כמה וכמה גיטות גדולות, מרשימות מאוד.
עכשיו בוא תוביל אותנו בגיטות בארץ ישראל, איפה מצאו את הגת הראשונה?
אני לא יודע לומר לך איפה מצאו את הגת הראשונה בארץ ישראל. באמת אין לי מושג.
אבל גתות כאלו היו בגליל וביהודה ושומרון, ברחבי הארץ היו גתות כאלו.
גיטות כאלו קיימות בכל, כמעט בכל רחבי הארץ, מוכרות בשפלה, מוכרות בגליל, בעמקים, בוודאי. ארץ ישראל הצטיינה בגידול ענבים בכלל, והר חברון בפרט, אזור שאנחנו חיים בו, הוא הצטיין באופן מיוחד בגידול ענבים, אין בגלל הגובה שלו, מאוד גבוה, 900 מטר מעל פני הים, קור, הגפנים אוהבים את זה, אזור חברון, קרמי צור, והן בגלל ההשפעה של ים המלח והעיתוי, בעיקר בקיץ, שתורם תרומה מאוד משמעותית ללחות בעונת הקיץ.
עכשיו, זה סוג ענבים מיוחד שגודל שם? או שזה...
יש הערבים בערי חברון היום, וכך אנחנו יודעים גם מהמקורות הקדומים שלנו, יש עשרות סוגים וזנים שונים, וגם הקדמונים, אבותינו, וגם ה... כפריים היום יודעים להתאים את הזן למקום הגידול המיוחד. לכל זן יש יתרונות וחסרונות, מקדימים להבשיל, מאחרים בהבשלה, יותר מתוק, פחות מתוק. אנחנו יודעים שלמקדש למשל היו מביאים יין מן הקרמים שאיבדו אותם פעמים רבות, ושהיבול הבשיל, ושהבציר התנהל אחרי החג, זאת אומרת, אחרי חג הסוכות. כי אז רמת המתיקות בענבים גבוהה יותר, ואת אלו העדיפו כמקורות היין למקדש.
עכשיו, שיטת הגידול הייתה מול השמש, או במדרונות שאין הרבה שמש?
גם וגם, שיטת הגידול, כל זן, גם היום, אם תסתובב בין הכפרים והר חברון, אז תגלה. כך אגב גם ביישובים היהודיים, בקיבוצים, אם תפנה לאנשי העלייה הראשונה והשנייה, הם השקיעו הרבה מאוד בגידול ענבים בעקבות השפעתו של הלורד רוטשילד. הם ידעו איזה זן מתאים למדרון ואיזה זן מתאים לעמק ואיזה זן מתאים לראש ההר, איזה זן מתאים לאחר את ההפשלה שלו באמצעות כיסוי ומה שנקרא ההפלה. התורה אומרת, כי אפילות הנה, אפילות מלשון שיצרו הפעלה ועיכבו את ההפשלה, כל זן יש לו את האיכות שלו.
עכשיו כשאנחנו מדברים על כל זן, כירושלמים, אנחנו יודעים ששותים יין מתוק. מאיזה זן זה בא, היין המתוק?
השאלה של היין המתוק בכלל הוא פרי תהליך הייצור של היין.
הוא לא קשור לענב מסוים.
הוא לא דווקא קשור, הוא קשור לעונת ההבשלה, וככל שהבציר נעשה מאוחר יותר, ככל שההבשלה מאוחרת יותר, יש בתוך העיניו כמות רבה יותר של סוכרים, וגם דרך הפקת היין, בעיקר תהליכי התסיסה והאופן של התסיסה מאפשר את המתיקות או את רמת המתיקות של היין. זה אגב סוד מקצועי של יעננים, והם כמובן לא מגלים את זה, כי זה באמת הסודות המקצועיים הכי שמורים שלהם. זה הצבע והמתיקות.
עכשיו, יש שוני בין הענבים שנמצאים שם, למשל לרמת הגולן? זה סוג ענב אחר? כי היין שם למלא הוא אחר גם.
תלוי, הם יכולים ברמת הגולן לגדבי. הר חברון למשל מגדלים זן שנקרא שמי. השם זה דמשק, זאת אומרת, זה בכלל זן שבא מאזור סוריה, מאזור הגולן הצפוני.
כן.
זה תלוי איזה זן אתה, באיזה זן אתה משתמש. זה הכרעה של החקלאי, בדיוק כמו בכל כל גידול אחר.
עכשיו,
יש באזור גוש עציון היום דובדבנים, ויש סוגים שונים, דובדבנים וגודגדנים, ויש כאלה גם ברמת הגולן או תפוחים. תלוי מה אתה שותל,
הטעם שלהם שונה, זאת אומרת, זה תלוי מה שותלים.
ודאי.
עכשיו, ליד הגיטות יש גם תנורים. בשביל מה צריכים תנורים?
תנורים?
כן. מצאו תנורים ליד מספר גיטות. זה בשביל לעשות דבש או דבש ענבים או משהו כזה?
אבל דבש ענבים זה לא קשור לחלוטין ליין, כי העיקרון של דבש ענבים הוא שאתה לא מאפשר תסיסה, אלא ברגע שנגמר הדריכת ענבים, אתה מבשל את המיץ. וזה תהליך בישול די ארוך, אחד הקורמים הערבים אמר לי פעם, ששאלנו אותו כמה שעות מבשלים, אז הוא אמר לנו, עד שהאש תשתה את כל המים. זה כמובן ביטוי סמלי לעובדה שבאמצעות הבישול, כל המים שנמצאים בתוך מיץ הענבים מתאדים, ונשאר רק סוכר מרוכז, וזה דבש ענבים. שעליו אגב יש עשרות רבות של שאלות הלכתיות מרתקות, סביב השאלה מהו דבש ענבים, והאם דבש של ישמעאלים מותר או אסור בשימוש, האם יש בו דין של סתם יינם, כי יין שנגע בו מוסלמי יש לו דין של סתם יינם. זה לא נסך, אבל זה סתם יינם, כי הם לא נחשבים לעובדי עבודה זרה, מוסלמים כידוע. אבל בכל זאת יש איסור על שימוש ביין של, שהמוסלמים נגעו בו. מוסלמים אגב לא עושים יין בכלל, אז זה בעיה קטנה.
אבל הם שותים או גם לא שותים?
הם המוסלמים, אלה שמקפידים בהלכה המוסלמית, בוודאי לא שותים יין. כי כמו שאצלנו הפכו את היין למשהו מקודש עליו מקדשים, וכל האירועים היהודיים הקלאסיים נקבעים על יין, בקידוש, בהבדלה, וסעודות מצווה וכדומה, כך להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן, אצל המוסלמים ההתייחסות ליין היא כיוון שהוא משהו מקודש, אז אסרו איסור מוחלט. זה נובע מהעובדה שהיין משקר, למשל בהלכה היהודית הקדומה, אתה שומע בתוספתא כבר, שאסור לברך בורא פרי הגפן על יין חי, אלא רק על יין מזוג. עכשיו מזוג, זה מה שאנחנו קוראים בשיר השירים, על יחסר המזג. הכוונה היא ליין שמזגו, כמו שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, מזגו לו כוס ראשונה, מזגו לו. מזגו, הכוונה מעלו מים, יין חי, יחד עם מים. וזה גם כן כדי למנוע שקרות, וכדרך התמודדות עם הסכנות שביין.
איזה סכנות יש ביין?
השתקרות.
השתקרות.
בוודאי.
עכשיו, אתם בכפר עציון מגדלים ענבים שלכם?
יש עכשיו התחלה של גידול כרם ענבים, אבל באמת ראשוני.
זאת אומרת, עוד אין...
מצריך הרבה מאוד עבודה. כרם ענבים, כן. הגידול שלו מצריך הרבה מאוד עבודה. כי הגפן הסוד שלה, אבל בנאל כבר עמד על זה בפירושו למשל הכרם, שהכרם מצריך טיפול מאוד מאוד מסור. לא, הגפן לא צריכה את האדמה הכי טובה, ולא צריכה תנאי חום כמו שגידולים אחרים צריכים. יכולה לגדול בין סלעים והר חברון מאוד מסולה ואזור קר, אבל היא צריכה טיפול מאוד מסור של הקורם. זה בדיוק ההסבר למשל הכרם, למה נמשלו ישראל לכרם או לגפן הרבה מקומות. בנביאים הכי ידוע זה למשל הכרם בישעיהו. כרם היה לידידי בקרן בן שמן.
כן.
אתה קורא, אתה רואה שם כמה מלאכות עושה הקורם על מנת להגיע ליבול.
עכשיו, אתה עוסק הרבה בטבע וארץ ומקורות ישראל. איזה יין אתה שותה?
אני כבר שנים רבות עוסק בעולם של יהודי ברית המועצות, ובמכינות קדם צבאיות. אני עסקתי ביין שהייתי בטפו, בקרנים, בגפנים, לפני 20 שנה. אבל אני שותה את היין שאשתי קונה בשוק.
אה, אבל אתה לא? מה
שאשתי מביאה, זה אני שותה.
טוב, תודה רבה, יוחנן בן יעקב.
לא דבר.
תודה רבה, להתראות.
שלום, שלום.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. תמיד חלמת להשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד איך עושים את זה, בבית הספר לתקשורת של כל חי. אצלנו תוכל ללמוד בעזרת השם את סודות המקצוע, עריכה, הפקה, יצירת תוכן רדיופוני ועבודה עיתונאית. הרצאות יימסרו על ידי בכירי אנשי המקצוע בתחום, בשילוב התנסות מעשית באולפני כל חי. קורסים נפרדים לנשים ולגברים. לפרטים נוספים 03-794-5081 או שלח מייל ל-k-strudel93fm.co.il.
Music
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים שגורמות לאורחים לקנה. החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בתור דברים שכותב רב חיים אמבוגר, היו היה בירושלים איש בשם רב שזלי גבידמן, בעל מסבעה ברחוב חבד מול החצר של בית הכנסת של חסידי חבד. החנות הייתה כמו כל החנות שבעיר עתיקה בזמן ההוא, מרתף גדול וחשוך שהרצפה הייתה מלאה אפר, ופתח המרתף פתוח לרחוב. בפנים המרתף היו נתונות חביות של יין, יין שרה ושל ספירט, אחת על גבי חברתה, ולמעלה מן הפתח היה חלון עם שרגי ברזל ישנים, וקורי הכביש היו תלויים עליו. בתחילת המרתף ולפנים עמד שולחן עתיק יומין עם כיסוי של פח עליו, על הכיסוי עמדו כוסות ובקבוקים של כל מיני משקה, וכן המידות שמדד בהם את המשקאות. מגירה של עץ הייתה בשולחן, שבו היה נותן את הכסף הפדיון, וספסלים ארוכים של קרשים ישנים המונחים על תיבות של עץ היו שם, שעליהם יושבו השוטים, פועלים ועובדים בעלי מלאכה, וסתם שותי יין או יין שרף. רב אשר זלי גבידמן בעל המסבעה היה תלמיד חכם וירא השם, בעל צדקה בגלוי ובסתר, איש נכבד מאוד, היה גם ראש דגל בחברה קדישה. דרכו היה כי בבוקר פתח את החנות מרתפו וישב בקישה או שעתיים, עד שבא אחד מבניו למלא את מקומו, לקח את כיס הטלית והתפילין שלו, ובו היה גם כן סידור נאור הרבה, והלך התפלל במניינים שבחובת רבי יהודה חסיד. תפילתו נמשכה כשעתיים, משום שהתפלל מתוך הסידור מילה במילה, ואחרי התפילה אמר כל סדר התפילות והבקשות המודפסות בסידור, וכמה פרקי תהילים וחזר לחנות. זוהי דמותו של סוחר ירושלים בימים ההם. מהעיר עתיקה נדדה נדדה היקש של וידמן אל רחוב חיי אדם. ואנחנו רוצים לדבר עם אחד הנכדים, הנכדים של רבו שזלי גבידמן. שלום שמולי גבידמן.
שלום וברכה,
ישראל גיליס. ואנחנו גדלנו, אני גדלתי בכל אופן ליד היקב, וסיפרתי
ש... נכון, ואתה יודע ש... בהמשך למה שאתה סיפרת,
כן.
יש איזה סיפור שאביך, זיכרונו לברכה, כתב באחד הספרים,
כן.
שרבו שזלי בעצם הוא הרב סבא שלי.
כן.
ויש איזה סיפור באחת הספרים של אביך שמספר שרב אושר זליג ראה ערבי,
כן.
מה שקוראים בלשונם שבבניק, שמתעסק עם איזושהי נערה,
כן.
יהודיה שהתהלכה ברחובות בסמטאות של העיר העתיקה, והרביץ בו מכות רצח עד כדי כך שהטורקים היו נזעקו וקלעו את רב סבי בקישלה.
כן.
והסיפור מספר שהוא פגש שם איזה רוצח זקן ערבי שידע שעומדים לקלוט אותו, ואביך מספר בספרו שהוא גילה לו על איזשהו אוצר, מקומו של עוצר, מעבר לזה אין לי שמת של מושג מה קרה יותר. את הכסף כנראה לא ראו עד היום.
עכשיו, היקב עבר לרחוב חיי אדם.
היקב עבר לרחוב חיי אדם. עוד נקודה אחת שאני חייב לציין, זה שאת המקצוענות הוא למד בהונגריה. הוא נסע להונגריה על מנת ללמוד את המקצוע. מי שבעצם העביר את היקב לרחוב חיי אדם, היה דודו של אבי, רב יוסף וידמן, שעל שמו במשך הזמן נקרא היקב.
עכשיו, אביך עבד ביחד עם אחיו ביקב.
עם שני אחיו.
עם שני אחיו, כן. עכשיו, סיפרו לי מקודם על גמלים וחמורים שהם מגיעים. אני חושב שגם אני וגם אתה לא זוכרים את הגמלים. מה שאני זוכר זה את המסעיות.
אני זוכר במאומם את החמורים. אני לא יכול להעיד שזה... אני הייתי ילד קטן באותה תקופה.
אני חושב שאפילו אחי לא זוכר את זה, אחי הבכור.
אבל היה היו מגיעים מסעיות, זה שאני זוכר.
נכון.
ואנחנו, בכל אופן, אני לא שייך למשפחת וידמן, אני זוכלים מתחת למסעית, מה שהיה נופל, היינו אוכלים מתחת למסעית.
למה? היינו עולים על המסעית ואוכלים מהארגזים.
כן, אם מישהו היה אוכל מלמעלה, גם הדברים היו קצות אותו.
זה נכון, אני חטפתי לא פעם הקיצות של דבורה.
עכשיו, התהליך היה שהמסעית יורדת לחוף חיי אדם, משפך יוצא החוצה, ואז שופכים פנימה איתה.
ובשנים המאוחרות יותר, כשהביאו את הגמלים, היו פשוט שופכים את זה דרך החלון, ישירות למגרסה, שהייתה גורסת ומפרידה בין בשלב ראשון, גורסת את הכל לתוך בריכות ענק, ואחרי איזו תקופה מסוימת שבה היין תוסס, היו מעבירים את זה לחוויות, מסננים את זה, ומעבירים את זה לחוויות עץ.
וחוויות עץ שהיו למטה במרטף.
בקומה השלישית של המרטף.
בקומה השלישית של המרטף. זאת אומרת, המרטף היה שלוש קומות?
נכון.
זאת אומרת, בנו את הבניין מלכתחילה כדי שיהיה מרטף של יין, שיהיה מקום של יין?
בנו את הבניין קודם כל על בסיס היקב. ורב יוסף בנה לו דירה.
כן.
שהקירות, היו קירות עבים מאוד. ועל הבסיס הזה המשיכו את הבניין ובנו עוד. אבל מראש, קודם כל זה היה הדירה שלו, הוא הרי חי לבד, הוא לא היה נשוי.
כן.
והוא גידל את הילדים של אחיו.
ומי שעסק ביקב כל חייו היה אביך, זאת אומרת שלושה אחים לבית וידמן.
בשנים האחרונות, אחרי שרבי יוסף פרש, אבי רב ורדל, זאב וידמן, היה אליעזר וידמן,
כן.
והיה אריה לייב וידמן.
עכשיו אתם גם גרתם בחצר.
אנחנו גרנו גדלנו בעצם מעל מאפיית אויזמן. שם אני בעצם נולדתי. ואחרי כמה שנים עברנו לחצר של...
מעל היקב.
כן, היום גר בדירה הזאת שגדלתי בה בהתחלה, גר הנכד של רב אריה לוין, הבן של רפואל.
זאת אומרת, הוא לא קשור ל...
לא, סתם מתוך.
כן, עכשיו אתה, זאת אומרת, בוקר ולילה נשמת כל הזמן יין.
כן, גם בחופשים היינו יורדים, עוזרים לאבא ולדודים, למלא בקבוקים. נדמה לי שמהדור של היקב בעצם נשאר, עד כמה שאני זוכר, עובד אחד בשם אהרון כהן, אבל מעבר לזה...
זאת אומרת, הדור עד שהיקב נסגר כבר לא נשאר אף אחד. עכשיו, מהו היה היין המותג של וידמן?
לי נראה שהמותג שעד היום מחפשים אותו, דרך אגב, עד היום שואלים אותי אם נשאר לי משהו, מה שנשאר זה מה ש... דובר עליו, זה היין הישן נושן. אבל יש שני סוגי יין ישן.
כי אני זוכר שהוצאתם יין קדמון.
נכון.
ויין קדמון, אם אני לא יודע עד כמה אתה יודע, יש מכתב של הרב עובדיה יוסף שאומר שזה היין היחיד שאפשר להגיד על בורא פרי גפן. ממש בפסקי הרב עובדיה יוסף.
זה אתה מגלה לי את הסוד, אני לא ידעתי את זה.
הוא אמר שזה היין היחיד שאפשר להגיד את בורא פרי גפן, יש בפסקים של הרב עובדיה יוסף, ואז הייתה מולה גדולה והרבה ספרדים רצו לקנות את יין קדמון.
כן, הייתה תקופה מאוד, הייתה תקופה גדולה באמת שהיין הזה תפס תאוצה. למרות שאני חושב שהיין, מבחינת עדות אשכנז לפחות, היין ש... חיפשו אותו ומחפשים אותו עד היום היה הישן. הישן נושן. עכשיו יש שני סוגים.
Okay.
יש ישן נושן שנשפח כמו שמן. והוא סמיך מאוד, עתיק מאוד. כמה שהוא יותר עתיק, הסמיכות שלו היא יותר רבה. ואמי זיכרונה לברכה, הייתה אומרת תמיד, שליין הזה יש סגולות שנותנים את זה לאנשים בהיריון, ונותנים את זה נגד פחד.
אני אגיד לך, שלי היה אקזמה ברגליים, ואימא שלך התפגשה את אימא שלי בעזרת נשים, והציעה לה שתשים יין נשן נשן עם תחבושת כותל הרגל, והכל יעבור. וכך היה. עכשיו, כשגדלים בתוך יקב של יין, אני יודע שירושלמים, אני שואל את זה, כבר שאלתי גם את יחיאל שור, למה ירושלמים אוהבים יין מתוק? ולא מאמינים בכל העינות האחרים?
אני לא יודע.
גם אתה שותה יין מתוק, או שאתה שותה כבר את הסוגי העינות האחרים?
אני כבר שותה גם את הסוגי העינות. מעט מאוד נשאר לי, דרך אגב, מעט מאוד נשאר לאחים.
מה זה עשה לך כשאתה פעם הראשונה צריך להיכנס לחנות ולקנות בקבוק יין? אתה לא לוקח מהיקב.
אוי,
זה לך משבר.
דבר ראשון, אם אתה זוכר, בשוק מחנה יהודה, אתה חמרה.
כן, כן.
הרי בירושלמים קוראים לזה חמרה, לא בית מרזח.
נכון, חס וחלילה.
ושל גבייזר. שלא היה ניתן עוד להשיג את היינות.
כן.
למרות שהיקב נסגר והכל. אבל כשאני התחלתי הייתי צריך כבר לחפש מותגים אחרים, זה עם צביטה בלב.
זאת אומרת, זה למוד ולעשות קידוש של יין של מישהו אחר, זה היה עושה קשה לך על הלב.
כן. דרך אגב, יש לי יין. בברית של הבן שלי, אני זוכר את אבא זיכרונו לברכה, נתן לי בקבוק, אמר לי, מזה בבר מצווה, אתה תיתן לי בכפית. אני אומר לו, למה כפית? הוא אומר, יותר מזה אי אפשר לשתות מזה. זה היה סמיך, אני אומר לך, שמן. יותר סמיך משמן. ולצערי, אבי נפטר חודש לפני הבר מצווה של הבן. יש כבר מאז כמעט 18 וחצי שנים.
וואה, איך שהזמן עובר.
לא, 18.
איך שהזמן עובר, אני זוכר.
זין תשרי.
אני זוכר את הבת הכנסת של קונגצל, שאבא שלך מביא לכל סיום, או לכל, תמיד מביא בקבוק יין, ואויזמן מביא את
הלחם.
את הלחם. ונוימה מביא את הצ'ינגיאט.
כן.
זה תקופה שכל האזור הזה הלך ונעלם ושינה את צורתו.
אתה יודע, אני לפני כמה שנים, לקחתי את הילדים הקטנים, ועשיתי להם סיור שורשים בכל השכונות שם, וצילמנו וראינו. הרי באיזשהו מקום, מויזמן, יש לנו איזו קרבה משפחתית.
כן, כן.
דודתי, מויזמן מהבית.
כן, וזה זה, זה תקופה שהלכה...
עולם הולך ונעלם, וזה לא יעזור. הנוער של היום גם לא מבין. א', יש שפה ירושלמית, זאת אומרת, מנהגים ודברים שאחרים לא יבינו. ואני מדבר על לא ירושלמים. כן. אבל הנוער של היום כבר לא...
אני אומר גם הטעם הלך, עם הטעם של היין, של, של, של היקב של וידמן.
תראה, פעם היו יקבים היו קטנים. הרי בהמשך היום הרחוב היה יקבי ציון.
כזה למטה כבר מאה שנה.
נכון, נכון, בבית ישראל, ברחוב ראש פינה.
כן.
והיה יקב שור בתל ארזה.
כן, היה גם יקב שור בית ישראל ועינב כהן.
כן, אני מדבר על כהן.
כן, אהה.
הכהן הפכו ליקבי ציון ואחר כך. הבעיה שבעצם למה סגרו את זה? כי משרד הבריאות הוציא צו שלא תהיה תעשייה באזורי מגורים. ונתנו, המשיכו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אבל בשלב מסוים כבר נגמר. צרה היא שדור ההמשך לא הצליח, ביקבים האחרים העבירו למישור אדומים, ששם זה אזור תעשייה ענק.
עכשיו, לכם לא בא חשק להמשיך את הדור הזה?
אני, כשאני יכולתי, ביקשתי. ואז אמרו לי, תעזוב, זו עבודה שחורה. בשביל מה לך? אבל אחר כך, לצערי, אני מבחינה בריאותית, לא יכולתי יותר להמשיך בזה.
אתה נפצעת במלחמת יום כיפור?
אני לא נפצעתי במלחמה, אני נפצעתי במהלך שירותי.
במהלך השירות. עכשיו,
בתאונות.
עכשיו, אני אומר, משפחת וידמן לא המשיכה. זאת אומרת, כמו השור ואחרים.
לא, לא.
אתם לא המשכתם.
ועל זה אני מצטער עד היום.
טוב, אפשר עוד לחדש את זה.
לא במצבי לצערי.
לא מצבך. שמואל, שתהיה בריא.
תודה.
תודה רבה לך על השיחה.
על עוד דבר.
להתראות.
להתראות.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
קול
חי שמח להזמין אתכם לשבת השנתית, הוקרה ללומדי הדף היומי וחגיגת סיום מסכת ברכות בשבת זכור פרשת תצווה, י' עד י' א' באדר, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, חוויה של עונג והתעלות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי ואיש ירושלים הרב ישראל גליס. חדרים מפוארים, תפריט עשיר ומגוון בהשגחת בדץ העדה החרדית, טיש עונג שבת וזיץ מלווה מלכה בשידור חי. לפרטים והרשמה ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044. עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בירושלים הסתובבו הרבה סיפורים מסביב לנשים של יין. רב ניסים חיים משה מזרחי, מגדולי רבני ירושלים והדיינים שלה, כשנה לפני פטירתו בתף קופטט, הוא היה עתיד להתמנות לראשון לציון. הרבה שאלות בהלכה שאלו אותו בחייו, ורק מעט מהתשובות שלו נתפסו בארבע חלקי ספרו, אדמת קודש. אבל נראה שמוזרה ומעניין בכולם הייתה השאלה שנשאל בגלל המעשה של פייגלה, יהודיה אשכנזיה שמחה בביתה יין למוסלמים, כשהיא מחופשת לספרדיה. סיפור המעשה היא רק יכול לנראה בערך בשנת תף קוף 1740 למניינם. וכך הוא מובא בספר אדמת קודש. אישה אחת אשכנזיה שהייתה מוכרת יין ושחר לכל, והיא כמקרה ששני גויים מערביים, מה שנקרא מוגרבים, צפון אפריקנים, נתקוטטו יחד באמצע השוק, והיה כמה אחד, והיה את חברו בסכין שבידו בדופק החמישי, במקום מרה וכבד, עד שיצאו מאב לחוץ, ונפל למשכב יום יומיים, ואחר כך נתפגר. ובאותם ימים תפסו לרוצח ונתנו בבית סוהר, עד שיראו אם יקום המוכה, והתהלך בחוץ על משנתו, או אם ימות. וקרובי הרוצח כדי להצילו ממוות, טענו עליו שהיה שיקור בכלל הרוצח הזה. ואויב שלו, והיה אויב שלא בדעת עשה. אז אמר הדיין הקדי, לחקור הדבר אם באמת שהיה שיקור באותה שעה. ומי נתן לו לשתות? ואז בא מליץ הדיין לבית האשכנזיה הנזכרת ששמה פייגלה, ואמר לה, כך כותב בניסים מזרחי בספרו, ואמר לה, אם תתני לי שוחד הרי זה טוב, ואם לא, אני אומר לדיין שיד נתת יין ושחרר לגוי הרוצח. ופייגלה נזכרת, מהירתה פן תבוא לידי סכנה, נתנה לגוי הנזכר שוחד ממון ככל אשר שאל, וחלף הלך לו וכיסה את דמו. לא עברו ימים מעטים שחזרו וילשינו המלשינים על אותה פייגלה נזכרת לשר העיר, ושלח משרתו לתפוס אותה ולא מצאו אותה, כי נכבאתי אל הכלים. ושלח השר אחר פרנס הזמן, זאת אומרת ראש הקהילה היהודית שנבחר לתפקיד לזמן קבוע, ושאל אותו שעל כל פנים יביא היהודיה הזאת לפניו, שרוצה לתלותה על עץ, לפי שעשתה מעשה רע כזה. וכירות הפרנס הדבר היה בו סכנת נפשות, לא יצא משם עד שנתפשר עם השר בהצח מה על התביעה הזאת, מה הוא, כמה כסף הוא רוצה. כשחזר הפרנס לבקש את האישה הנזכרת, לא מצא אותה. ונסתער הפרנס הרבה שלא יצא את הקלה גדולה, והם בידו לגדל פרה, לשלם את השוחד לשר. הוא בא לשר, אמר לו, בוא, כמה אתה רוצה בינינו, ובוא נסגור את העניין. בקיצור, חזר חזרה לאותה פגל הביתה, והיא לא נמצאת, היא לא קיימת. אז אמרו לו משרתי השר לפרנס, אל תצטער על הממון שכבר אנו יודעים ומכירים, שר נשים שמוכות יאי ושחר בבית. אנחנו נלך אל בית כל אחת ואחת, נקבץ ממון, זה מהן. וכך עשו, הלכו לקבץ הממון, וכל אישה שלא רצתה לתת הממון, ששואלים אותה, היום אומרים לה, תראי, אם לא תתני את הכסף, נלך ונלשין לשר עליך, שאת היא האישה, אשר נתת יין ושחרר לרוצח, והתלה אותה חלץ. ובנות ישראל פחדו בציון, והיו נותנים להם ממון ככל השושטו עליהם מהירתם, עד שקיבצו כל הממון והלכו להם ותשקוט הארץ. אחר הדברים האלה, מספר הבעל אדמת הקודש, ניצבו כמונד יתר בנות ישראל על השמה מרת פייגלה נזכרת, ושואלים מן הכל ממון שהפסידו על התביעה הזו. פייגלה כבר באה חזרה מהמחבוש שלה, באו כל הבנות ואמרו לה, גברת, אנחנו שלמנו בשבילך את הכסף, תחזיר לנו את הכסף. ומפני אמונם שניתנו ניצול את מרת פייגלה מן הסכנה. ומרת פייגלה נזכרת השיבה להם כך, כבר אתם יודעים שמעולם רוצח זה לא נכנס בביתי מעולם. ואם לא תאמינו לדבר, הרי לכם שבועה חמורה. שאלה. והשאלה שנשאל רב ניסים חיים משה מזרחי לפסוק היה, מי צריך לשאת בנטל תשלומי השוחד? כל מוחות הים והשחר היהודיות, כפי שאכן היה בפועל, או אותה פגל לבדה שקם בעתיה, מי צריך שלם אי או פגל או כל אנשים אחרות? בודי טוענת שהיא מעולם לא מחל אותו רוצח שום משקעות. היא גם אוכלה נשבה, שבועה חמורה. הפוסק רב ניסים מזרחי ידע מניסיונות משמעות העניין, ואולי משום כך הופנתה השאלה אליו דווקא. כך כתב עליו פרומקין בספר תולדות חכמי ירושלים. ועברו עליו ימי צער וצרות מנוקסי פקידי ישמעאלים, והרבה פעמים מינו בכבל רגלו ונתנו אותו בצוהר, למען ניתן להם כוף הנפשו, וכל המחומים הללו סבל באהבה, ולא ניסה מעודו לצאת מארץ ישראל. בקיצור, תמיד הביאו אליו את הדברים הקשים. העניין היה מסובך מאוד, ולא רק בדין הלכתי, כי עולה הביאה שחרותו של אותו מוסלמי מצפון אפריקה לידי רצח, הייתה מכירת משקאות משקרים למוסלמים אסורה על הכל, לפי רואת הדת של המוסלמים. בקיצור, שאלה שנשאלה, ואת התשובה ניתן לכם בתוכנית הבאה. עוד יקב אחד שהיה בירושלים, היה יקב של זאב זיידי טפרברג. היקב של טפרברג היה בחוף חב"ד. מעניין שאנחנו מדברים על היקבים שהיו ככה בסביבות החוף חב"ד, עם היורצייט של האדמו"ר האמצעי מחב"ד. בכל אופן, היקב של זאב זיידי טפרברג שהיה בחוף חב"ד ברובע היהודי. עליו כתב במיוחד חוקר ירושלים פנחס קייבסקי בספרו החרש והמסגר. לדבריו, אותו זאב זיידי טפרברג היה מחשובי נכבדי ירושלים, והיה הראשון למסחר בכל מיני יין ענבים ויין שרף מפרי הגפן בארץ, וגם יין חברון נשא אצלו, מענבים שובו מכרמי נחל אשכול ומכרמי אפרתי בית לחם. בימים ההם עותר מהיה גפני המושבות, ומני אז שהתכוונו כמי אחינו ברי יהודה וראשון לציון. הוא היה הראשון בפרי הגפן להפיצו בין אחינו בחוץ לארץ. הוא דאג שלא יתקלקל בדרך ולא יחסר משקלם עד יגיע למקומם. ההזמנות הרבות נסו על ידו ראשי חובבי ציון ברוסיה ובעלי מסחר באירופה התחשבו בו. רב זאב זיידי טפרברג הרים כבוד ירושלים, בית מסחרו נתן כבוד ועיקר לארץ צבי נחלתנו, לנחלת אבותינו. וגם בלוח של מה שנקרא לוח הגאולה משנת תפריש צדיק 1930, שם כתוב מרדכי טפרברג גר בקיית משה, תעשיית מסחר ויין קוניאק ואלכוהול בגפני אפרת, נוסד תפריש למד 1870, סניפים ביפו בירושלים. גם מצאתי מודעות שמדברות על מרדכי טפרברג, על מכירת יין שלו ברחבי שכונות בירושלים. אם דיברנו על יקבי אפרת, היום מי שמכיר את היקב הזה של טפרברג הוא יקבי אפרת. ואנחנו רוצים לדבר עם אחד מהנכדים של טפרברג. שלום לך.
שלום וברכה.
שמך הפרטי?
אמוץ.
אמוץ, נכון. כן. אמוץ טפרברג. ואתה נכדו של זאב זאידי טפרברג או שאתה כבר כאן נינו?
לא, אני נכדו של מנחם טפרברג. כן. שזאב זאידי טפרברג היה סבו, של סבי.
אז אתה כבר בנין כמעט.
אני בנין, בדיוק.
אתה בנין. והיקב של אפרת שנמצא, מי שיורד את הקסטל ועולה לירושלים, רואה את המחזה הזה של הטנקים. לפני שמתחילים להיות לירושלים, רואים בצד ימין את החוויות הנקיות של היין.
את האמת שנכון, אבל אנחנו, מה שקורה היום, שקצת יש שינוי בנושא הזה, אנחנו עברנו למקום משכן חדש.
מתי?
ממוצא, אנחנו כבר את הבציר האחרון קלטנו ביקב החדש שנמצא מול קיבוץ צורה ליד בית שמש. ממש בין הקרמים שלנו. אפשר לראות עכשיו, מי שיעבור באזור יוכל לראות את כל המחלים שמפונים. אני מעריך שבעוד כחודש כבר לא יישאר עוד הרבה מאזור המוצא.
תגיד לי, איזה טעם יהיה לעלייה לירושלים בלי להסתכל ימין על החוויות שלכם? זה יהיה פשוט משעמם.
אני מסכים איתך, אבל החוויות,
תשאירו איזה משהו.
את האמת שישרנו שם ניחוח מיוחד, כי עדיין החוויות עץ עוד נשארות שם בתוך המרתפים המיוחדים של מוצא. Mm-hmm. מי שלא ביקר במוצא אף פעם, אז לא ראה את הייחודיות, אבל יש שם מרתפים שנוצרו על ידי אדם, שכנראה חפר שם באזור, וממש עשה שם מרתפים יפהפיים ששומרים על טמפרטורה, לכן אנחנו נשאיר אותם לחוויות עץ המיוחדות. Mm-hmm. וכל המחלים הגדולים יעברו ליקב החדש.
זאת אומרת, אתה כבר דור חמישי שעוסק ביין.
דור שישי.
דור שישי. גם האבא, כולם אחד אחרי השני עסקו ביין?
נכון. אנחנו שלושה דורות היום ביקב. כן. סבי, שהוא בן 87.
עד 120.
עד 120, ואבי ואני, אנחנו שלושה דורות.
עכשיו, כשאתם טועמים יין, אני מתאר לך שהטעם שסבא שלך טועם, והטעם שאתה טועם הוא משהו אחר לגמרי. אתם כבר משחקים על יין חדש, כווני סובריון וכל מיני שמות כאלו. נכון. הסבא שלך לא ידע מה זה.
לא ידע, לא.
לא ידע, הוא שתה בטח יין מתוק.
כן, בתקופה ההיא זה מה שהיה נהוג פה בארץ, לשתות העינות המתוקים, עוד לא נכנס לתודעה ולמודעות מה זה יינות זניים ודוזניים, שיטות גידול של גפנים וכו'.
עכשיו יש יין שלכם, יין מוביל, מותג מוביל שלכם, מה הוא?
אז ככה, ליקב, אנחנו, אתה יודע, איך אמרת, חוזרים לשורשים.
כן.
אנחנו, בגלל שהדור, השם המשפחה שלנו הוא טפרברג, אז יש בבעלותינו יקב שנקרא יקב טפרברג, זה יקב בוטיק, יקב שעושה סדרות מאוד מיוחדות, יינות מאוד מיוחדים, שזה קברנה סוביניון ומרלו וריזלינג, כל מיני זנים כאלה ואחרים שאנחנו מגדלים פה באזור הרי ירושלים. זה יקב טפרברג, זה סדרה ממש, אתה יכול לראות סדרת רזרב טפרברג וסדרת סלקשן טפרברג.
מה ההבדל, בואו תגיד להם הארץ כמוני, מה ההבדל בין שלכם, בין רמת הרזרב, ריזלינג?
רמת הרזרב לסלקשן. בואו, אני אדבר איתך לגבי נושא של סדרות. זאת אומרת, אנחנו בסדרות היום של העינות שלנו, דבר ראשון זה מתחיל מאזור גידול הענבים. יש לנו אזורי גידול ענבים פה באזור הרי ירושלים וגם באזור הגליל, אזורים מאוד מיוחדים של גידול ענבים, של ענבים איכותיים. משם אנחנו לוקחים לסדרות המיוחדות שלנו את הענבים האלה. מעבר לזה גם כל התהליך, כל תהליך הייצור שאנו עושים ביקב, זה תהליך מאוד אחר ומיוחד לעינות הספציפיים האלה. אנחנו מטפלים בהם בצורה אחרת, מהתהליך הקבלה שלהם ליקב עד התהליך ההוצאה שלהם. יין כזה יכול לנוע... תהליך שלו ביקב יכול לנוע בין שנתיים לארבע שנים עד הוצאתו לשוק. אם זה נושא של שימור בחביות עץ, אם זה נושא של יחסון בבקבוק במשך שנה, שנה וחצי במחסנים מקוררים שהיין התפתח בבקבוק, ורק אז אנחנו מוצאים אותו לשוק. ראה לך שדוגמה, אנחנו משווקים היום יינות של 2002, של טפרברג.
עכשיו, כשאתה אומר את כל השמות האלו של היינות, מה ההבדל ביניהם? זה השנים?
הזנים. הזנים, כן. הזנים, יש זנים אדומים, זנים לבנים. בתוך הזנים האדומים יש גם משפחות, יש קברנה, מרלו. כל זן יש לו את האופי שלו, את הייחודיות שלו, גם מבחינת נושא של חמיצות, וגם מבחינת נושא של כהל, וגם מבחינת נושא של ארומות מיוחדות שיש לו. כל זן יש לו את האופי המיוחד שלו. לפעמים אנחנו עושים כאן בלנדים של זנים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים לפעמים זן קברנה ומערבבים אותו עם זן מרלו, ומקבלים משני הזנים האלה, אתה יודע, את כל הדברים החיוביים משני הגורמים. וזה יוצא בלנדים מאוד מיוחדים.
עכשיו תגיד לי, מה, למי שלא יודע, מה זה יבש? מה זה חצי יבש?
זה רמות סוכרים, זה רמות סוכרים ביין. זאת אומרת, עד כמה אנחנו מקבלים את הענבים אלינו ליקב, ומתחילים איתם תהליך תסיסה. יין יבש לגמרי, זה יין שהצפנו אותו עד הסוף, עשינו לו תסיסה מלאה, ולא נשאר לו ממש כמות מינימלית מאוד של גרמים של סוכרים, אתה לא מרגיש את זה, ולכן זה יין יבש. יין חצי יבש זה יין שהפסקנו את התסיסה, באמצע, ולכן זה יין שנשאר לו רמת סוכרים יותר גבוהה, ולכן הוא נקרא חצי יבש, כי יש לו רמת סוכרים יותר גבוהה. יין מתוק זה בכלל יין ש... זאת אומרת שכל הסוכרים בו נשארו, מבחינת הסוכרים.
עכשיו, אתה יודע שכששותים יין, משיקים את הכוסות אחת לשנייה. למה?
נכון.
למה?
זה, אתה יודע, יש על זה הרבה פירושים והרבה הסברים. אמרו, המסורת אומרת שהיו פעם הרעילים ככה אנשים בין כוס לכוס. אבל על זה יש הרבה, אתה יודע, כל אחד יכול לספר את הסיפור שלו.
בוא ניתן לך עוד טיפ אחד. יש כשמוזגים כוס של יין, אז האף מריח. והעיניים מסתכלות ורואות היופי של היין, והפה תואם. באו האוזניים, גם אמרו, גם אנחנו רוצים משהו. ולכן משיקים את הכוסות אחד עם השני, כדי שגם לאוזניים יהיה משהו.
אתה יודע מה, זה רעיון נחמד.
זה רעיון.
יש רעיונות בנושא הזה.
כן, עכשיו תאמר לי, פעם שמעתי לאחד מהיקבים, שהוא הגיע לירושלים בשער הגיא, הוא נתקע. ואתה 12 בלילה או 2 בלילה, אין דלק, התחנה דלק סגורה, הוא הלך לבגאז', הוציא 3-4 בקבוקי יין, שפך לתוך מקום הדלק, שפך יין, והמכונית התחילה לעלות לירושלים בזיגזג.
הוא
היא פשוט לא הייתה ישר בראשונה.
תשמע, אני מוכן לשמוע, אני מוכן לקבל את המרשם של היין, מאיזה יקב זה היה.
לא, לא, אל תיקח.
זה נשמע לי מצוין.
אל תיקח את המרשם הזה, תיסע ישר בכבישים.
ישר בכבישים, כן.
עכשיו, בעיינות של המתוקים שלכם, יש לכם עדיין עיינות מתוקים?
כן, בוודאי, בוודאי. אנחנו מייצרים גם תירוש ענבים, וגם עינות מתוקים, גם עינות יבשים, גם עינות חצי יבשים. זאת אומרת, יש פה ממגוון המוצרים. העינות המתוקים, אנחנו מייצרים אותם לפי המסורת של סבא, של הסבא של הסבא. זאת אומרת, זה מסורת שעברה פה למהלך כל הדורות. מי שמכיר את יין מסורת, לדוגמה, שזה יין, יין ישן נושן, יש פה כמה סדרות שהם, אתה יודע, זה עובר מדור לדור כאן. איך שעשו פעם, ככה אנחנו ממשיכים היום.
מה אתה ממליץ לירושלמי המקורי שלו? כל הסדרות שלכם הוא לא מבין שום דבר. רוצה יין מתוק של אפרת, מה אתה מציע לו?
יין מתוק של אפרת, אני מציע היום, יש יין מתוק מצוין של אפרת, יין שנקרא ננווה.
ננווה.
זה יין מוסקט, ענווה מוסקט. יש ענווה מוסקט אמבורגי וענווה מוסקט אלכסנדרוני. כל זן, אחד זה זן ענבים אדום ואחד זה זן ענבים לבן.
זה יין יבש או זה יין מתוק?
זה יין מתוק, כן. מתוק, מתוק לגמרי. יין מצוין.
ויין יבש, מה אתה ממליץ?
יין יבש, אני ממליץ לקחת או סדרת ישראלי של עקבי אפרת, או את הטפרברג. הטפרברג שזה יין מובחר שבמובחרים.
זה החדש.
כן, הטפרברג זה החדש. הטפרברג נמצא בחנויות היין. אפשר לראות אותו.
אני רק רוצה להקריא לך לסיום מודעה שהייתה בירושלים, אל הקהל, להוזלת מחיר היין בשביל לקיים מצוות ארבע כוסות בחג, קנו מאת הסוחר, מר מרדכי טפרברג, כמות הגונה של יין ענבים, מהמין המשובח, מתוק וחזק, לבן ואדום, איננו מוכרים לכל דורש במחיר 12 גרוש הרוטל. החפצים לקנות יפנו למשרדי ועד העיר, לא קונים סתם, הולכים לוועד העיר, או למרבצין לבנזון במאשרים, או שלי בבלזר במזכרת משה, או יצחקי הקפיילים בבית יעקב, ויקבלו בעד פתקאות ליין אצל מראה זריל ביגל. לא נכנסים לחנות, קודם הולכים לבצין לבנזון, או שלי בבלזר, או יצחקי הקפיילים, יקבלו בעיר את הפתקאות ליין אצל מראה זריל ביגל. את היין אפשר להשיג בעיר בחנות של מר טפרברג, במאשרים יצחק מנדלסון, ובמזכרת משה אצל מרדכי גליקמן, חתום ועד העיר ליהודי ירושלים.
אתה רואה איזה התקדמות עשינו במהלך כל הדורות, שהיום כבר אנשים יכולים להשיג יינות איכותיים וטובים בכל מקום שהם רוצים.
נכנסים לחנות, משלמים את הזה,
ומקבלים את הסחורה, אתה מבין? עברו פה תהליך בארץ בנושא של היין.
תגיד, אתה יודע כמה נכנס בקבוק, כמה רוטל נכנס בקבוק?
אתה שואל אותי שאלות שקשה לי להגיד.
אז בהזדמנות הקרובה של צבא שלך בין ה-80 עד 120, כמה רוטל נכנס לבקבוק?
בסדר גמור.
תודה רבה לך.
אני מאוד מודה לכם.
ביי ביי, שלום. כאן הגיעה לתת לסיומה עוד תוכנית אחת על ירושלים, והפעם דיברנו על יין. עכשיו בואו נדבר על עוד נושא מעניין בירושלים. תודה רבה לישראל בנצי, תודה רבה לשי פופסקי. בשבוע הבא אנחנו ניפגש עם סיפורים על זין הדר, חבר קדישה. תודה רבה לכם, ולילה טוב, והמשך הזנה הרבה.
כל חי בקצב שלי דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון מדברים לכל אחד בתדר הנכון כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי